Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you. With 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
ברוך הבא.
שלום, תודה שהזמנת אותי.
באהבה גדולה, שמואל שאול.
נכון.
הרבה זמן חיפשתי אותך.
תודה, הנה מצאת.
כן. היה, התחלתי להגיד לך שמישהי שלחה לי את הפודקאסט שלך על משה, אמרה לי, אתה חייב להקשיב לו. אמרתי, אוקיי, ושולחים לי הרבה דברים, אתה יודע, פה ושם. ולא תמיד, אבל משהו בזה משך אותי להיכנס. ונכנסתי והזנתי לכל הפרק, ואמרתי, אוקיי, סבבה, אני רוצה גם לדבר איתו.
יאללה.
כזה. ואם כבר אתה פה, אז בוא נדבר על משה.
יאללה.
מההתחלה.
שנגיד כמה מילים על עצמי קודם?
כן, בטח.
אז קודם כל תודה שהזמנת אותי.
באהבה.
תודה שאתם מאזינים אם אתם מקשיבים. קוראים לי שמואל שאול. אני מתעסק בשמניזם, אבל שמניזם שהוא יותר מחובר לשורש העברי-קבלי. זה השפה שלי, השפה קבלית. באופן אישי אני מחובר למסורת העברית. אני קצת עושה דגש עברית ולא יהודית, כי אנחנו היינו בהתחלה שבט עברים, ובשלבים מאוחרים יותר עברנו להיות 12 שבטים, ואחרי זה יהודים. מחובר למשה מאוד, שאתה רוצה לדבר עליו, כדמות, כהשראה, כמנחם, כמורה, כאילו, מכל הצדדים אפשר להסתכל עליו. אני מלמד חניכה שמנית, עושה מסעות בטבע, נוהג לחגוג את ליל הסדר על הר סיני כל שנה, ולהזמין את הדמות של משה להיות חלק מהדבר הזה, הוא מאוד מחובר למסע יציאת מצרים. אז אתה יודע, יש בתרבות היהודית, יש את הקו הזה, מצרים, ישראל, ישראל, מצרים, מצרים, ישראל. אז כאילו, אברהם אבינו הגיע הראשון לארץ, הגיע לפה, מצא בצורת, שלחו אותו למצרים. היה במצרים, חזר לפה. אחרי זה יוסף נחטף, נשלח, נמכר למצרים, הביא איתו אחר כך את כל האחים, כולל את אבא שלו יעקב. חזרו. וככה יש, הקו הזה הוא מאוד פעיל. הדמות האחרונה שהייתה מעבר לרמב״ם, שהוא גם היה במצרים, אבל הארי הקדוש גם נולד בירושלים, ובגיל 9 אביו נפטר, ואמו נאלצה לרדת לאח שלה, דוד של הארי הקדוש, במצרים. והוא הבין שיש לו נגיד איזה אחיין גאון, הוא קנה לו את ספר הזוהר, העותק היחיד שהיה אז בקהיר, וישב על הנילוס, וכל מה שהוא גילה, למד וכו' עשה במצרים, עד שהוא קיבל קריאה לבוא לצפת, ללמד את התלמיד שלו, חיים ויטל. אז הקו הזה הוא קו פעיל. אז אני בחיי גם על הקו הזה, כאילו, איזה מצרים, סיני, ישראל, הרבה שם.
אחלה סיני.
אחלה סיני.
יש געגועים. אנחנו מאז המלחמה לא נוסעים, אבל...
אז אני נסעתי, בגלל שאני עושה כל שנה תהלל סדר, שנה שעברה, אני נפתח סוגריים, בקורונה אי אפשר היה לרדת, כאילו זה היה סגור הגבול. אז בשביל להיות מדויק ולא לספר סיפורים לא מדויקים. אבל שנה שעברה כזה התלבטתי, כי עוד היה טרי, והמלחמה הייתה חמה חמה, ו... דיברתי, יש לי חבר בדואי שאני עובד איתו 20 ומשהו שנה, הוא אמר לי, נראה לי שבסדר פה. אז לא, בדרך כלל אני יורד עם קבוצה, אמרתי, הפעם אני ירד לבד, והצטרפו אלה שתי חברות, וירדנו, והיה שקט. יותר נכון, היינו הישראלים הראשונים שנכנסו להרי סיני אחרי חצי שנה. היה בזה משהו שהוא חזק. מאז יש יותר ויותר טפטופים.
אז בוא נתחיל מההתחלה.
מההתחלה?
משה.
משה.
בוא נתחיל מהרגע שהוא נולד. או שאתה רוצה להתחיל בהקדמה אליו.
לא, מאיך שאתה רוצה. מה אתה רוצה לדעת, כאילו?
תשמע, דעה מה, בוא ניתן קונטקסט לשיחה. עכשיו הוא הרבה סביב פרשות השבוע, אז עכשיו סביבו.
בוא נשאל אותך שאלה. נתחיל ממנה. אם קח את סיפור חייו של משה, שהיו בו מלא רגעים דרמטיים, אתה יכול להגיד, הסיפור חייו הוא דרמה מטורפת. עם מלא פיקים.
כן.
איזה פיק אתה היית בחיים?
ישבתי עם חבר ושאלתי אותו, חבר איש יקר, אשר חביב, אולי אתה מכיר?
לא.
שאלתי אותו, מתי אתה חושב ש... מתי לדעתך משה הפך להיות נביא? והוא אמר לי, תגיד לי אתה. אמרתי לו, אני חושב שבסנה. כאילו, זה הרגע שבו הוא קיבל את השליחות. ואז הוא התחיל בעצם ללמד אותי שזה נכון, שבסנה הוא באמת קיבל את השליחות. והוא יצא לדרך, והוא לא היה חייב לצאת לדרך, והוא בכל זאת יצא לדרך. ומאותו רגע הוא הלך באמונה כמעט עיוורת. אחרי כל דבר שאלוהים אמר לו, כמעט עיוורת.
גם לפני.
גם לפני.
כשהוא רגע מצרי, אז האמונה עיוורת, כאילו הוא מרגיש איזו הזדהות.
אבל שם זה לא היה, הכל הוא לא היה כאילו באופן חד משמעי מאלוהים, מבחינתו.
כן, נכון, אבל אתה... טוב, תמשיך,
אז,
כאילו.
אז
תמשיך.
בוא נגיד שמהרגע של הסנה, זה הרגע שהוא פגש את אלוהים הפעם הראשונה בצורה חד משמעית, שזה בעצם פגש את עצמו באיזשהו מקום, ואז הוא יצא לשליחות שלו, וכל דבר שאלוהים אמר לו, הוא הלך עליו באמונה כמעט עיוורת, והוא לא באמת ידע אחרי מי הוא הולך. פשוט הלך כי הייתה לו את האמונה, ואז, בפעם השנייה שהוא חזר להר סיני, שהוא ירד עם הלוחות, עכשיו, תיאורטית, הוא לא ידע באמת מי זה אלוהים, כי מבחינתו, אלוהים היה יכול להיות הכל. כאילו, בסופו של דבר, זה האלוהים שהביא את מכת בכורות למצרים. כאילו, אלוהים ישמור מי זה האלוהים הזה. זה יכול להיות, כאילו, אתה לא יודע באמת אחרי מי אתה הולך, אבל אז, בפעם השנייה שהוא הגיע להר סיני וירד עם הלוחות, אז הוא סוף סוף הבין שהוא הלך אחרי הדבר הכי גבוה שיש, שזה אל תרצח. על תחמוד, ושם ברגע הזה שהוא הבין אחרי מי שהוא הלך, אז זה הרגע בעצם שהוא הפך להיות נביא.
אוקיי, אתה יודע, אני שאלתי את זה כי אני חושב שבוא ניקח את חייו של משה, אז מלא רגעים דרמטיים, שמים אותו על הנילוס, זה גם רגע דרמטי, כאילו, משלחים אותו באמונה. ואחרי זה הוא יוצא לדרכו, הוא רג מצרי, הוא נקרא לשליחות. על החלק הזה כדאי להעריך, כי יש בו המון המון המון. ואחרי זה הוא חוזר למצרים, לשבט שלא באמת מכיר אותו. ואחרי זה הוא חציית ים סוף, זה גם רגע דרמטי. לשבור את הלוחות, זה גם רגע דרמטי. להקות מים בסלע, זה רגע דרמטי. לא נכנס לארץ ישראל, רגע דרמטי. סיפור חיים... מטורף. ואני חושב, אתה תוביל אותי כאילו לאיזה מקום אתה רוצה להגיע, אבל מבחינתי אני מסתכל על משה בראייה הרבה יותר רחבה מהשייכות שלו לשבט העברים, אלא אני אומר שכל מה שקורה במקום מסוים קורה גם למען כל העולם. ואנחנו יכולים להגיד שמשה בתקופתו עשה מהפכה תודעתית גדולה. ונשמח אם נעמיק בה. אבל אם אני אקח רגע דרמטי בחייו של משה, ואני קורא לו שם גם איזה קוד החניכה של משה, זה שהוא באמת נמצא במדבר מדיין, הוא כבר נשוי, אשתו קוראים לציפורה, יש לו שני ילדים. בשפתנו הוא לא מחפש ג'ובים, הוא גם לא מחפש את השליחות שלו, הוא לא מחפש את הייעוד שלו, הוא פשוט חי את חייו. ואז קורה סיפור שהוא יוצא דופן. קודם כל רואה מחזה שאין לו הסבר. סנה שלא הוא קל. אז הרגע הזה הוא מתחיל בחוויה שממית, שאין עליה הסבר רציונלי. והוא מסתכל על זה. ומפה משתלשלים כמה דברים. הוא אומר, אסורה. זאת אומרת, הלכתי בדרך מסוימת, ועל מנת להתקרב למראה המרומם הזה, אני מוכן לרדת מהדרך שלי. ללכת בדרך אחרת. אז מי שמקשיב לנו עכשיו, זה כאילו נושא ראשון להתבוננות. אתם הולכים באיזה דרך בחיים שלכם. האם בשביל להתקרב לרוח או לאלוהות או לשליחות שלכם, אתם מוכנים לעזוב את הדרך שלכם וללכת בדרך אחרת? זה כבר שאלה נפלאה. וכשהוא מתקרב, הדבר הראשון שאומרים לו, זה של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו קדוש הוא. שזה חוויה משמעותית, כאילו אם אנחנו רוצים להיות מחוברים לטבע, יחפים. אתה יודע, יש תיאוריות היום שאומרות שטוב ללכת 20 דקות יחף כל יום. שאתה עושה כמו רפלקסולוגיה
טבעית
כשאתה הולך. לא על אספלט דרך אגב, עדיף על ים או על חול או מגע עם אדמה. אז של נעליך מעל רגליך, המקום שאתה עומד עליו קדוש הוא. דרך אגב, לא מוזכר איזה מקום זה.
כן.
זאת אומרת, זה יכול להיות כל מקום.
המקום שהוא קרוב לסנה בוער, בעצם.
לא, ההפך. איפה שאתה עומד, זה מקום קדוש. כאילו, הקדושה היא לאו דגש שייכת לאיזה... ביהדות יש על זה התעקשות, כאילו. היהדות, בניגוד לדתות אחרות, השתדלה לא לקדש מקומות. לכן גם אין איזה הר סיני סימוכים שאומרים לך, זה ההר שעלה עליו משה. יש מלא מסורות. שכל אחד אומר זה בסיני, זה אומר בהר קרקום, אחד אומר בערב הסעודית. אז גם אומרים פה, המקום שאתה עומד עליו, איפה שאתה עומד, יש איזו קדושה לטבע, יש איזו קדושה לאדמה. ואז הוא מתקרב לסנה.
אבל לפני זה, הרגע הזה מרפרר לי, שהוא אומר לו, של נעליך, בעצם, במילים אחרות, מאיך שאני מבין את זה, אומר לו, אם אתה רוצה לפגוש את אלוהים, אתה תצטרך לבוא פגיע. אתה תצטרך להוריד מגננות. עכשיו, זה מרפרר לי ליעקב, שאחרי החלום המפורסם, הוא התעורר מהחלום, ואמר, יש אלוהים במקום זה, ואנוכי לא ידעתי. ומאיך שאני מבין את זה, זה נשמע מוזר שצריך גם אנוכי וגם לא ידעתי. זה, בתוך לא ידעתי כבר משתמע אנוכי. אז למה גם אנוכי וגם לא ידעתי? זה כי הדרך היחידה שלך לפגוש את אלוהים, זה רק אם לא תדע את אנוכי. ובאמת, בסנה הוא שאל מי אנוכי. אז כאילו המילה הזאת, אנוכי, ברגע הזה, היא מרפררת לי אם אתה רוצה לפגוש את אלוהים, אתה תצטרך להסכים להוריד מעצמך את אנוכי.
כן, זה נכון, אבל לא היה לו איזה רצון לפגוש את אלוהים. אתה מבין, יש אנשים שיש להם רצון לפגוש את אלוהים. לא היה רצון, זה קרה לו. זה שני דברים שונים לגמרי. וגם, לפחות בשפה שלי, אני מנסה לחוות את הרגע הזה יותר ברמה אנושית, שאני לא מדמיין שהיה שם איזה מישהו מאחורי הסנה שדיבר עם מגפון, אלא זה היה איזה כוונה פנימית טרנסדנטלית שהוא נכנס אליה, והיה לו שם איזה דיאלוג פנימי בין אני גבוה, שהוא הגיע אליו, למשה הפשוט שהולך את האדמה במדרגת הנפש שלו. ודרך אגב, לפי מה שאתה אומר, למה שאתה אומר, יש בתנך כזה, או בקבלה אומרים, שתמיד כשמדברים על אדם, מדברים פעמיים. כאילו קוראים יעקב יעקב, משה משה, למה פעמיים? כי מדברים בו זמנית גם אל הנשמה האלוהית או האלוקית, וגם אל הנפש הבהמית. אז כשמדברים, נגיד, על שמואל או על עומרי, אז אני אקרא לך עומרי עומרי. זאת אומרת, אני קורא לך עומרי עומרי, זאת אומרת שאני קורא לך גם לחלק הגבוה שלך וגם לחלק הארצי שלך. אבל כך או כך, אני אוהב את זה שאתה אומר שלהיות יחף זה פגיע, זה וחשוף. ואני כן, לפחות בשפה שלי, חושב שאם אנחנו רוצים להתקרב, אני לא רוצה להשתמש במילה אלוהים, אלא לרוח או לחוויה רוחנית. אני חושב שכל בן אדם, מן הראוי שבתוך החיים שלו, לפחות פעם אחת, תהיה לו חוויה רוחנית, מבלי שהוא לוקח כל מיני אמצעי עזר, כמו מדיסינות או דברים כאלה שאנשים לוקחים היום, ואז הם מגיעים לחוויות טרנסנדנטליות. לא, באופן ספונטני, שתהיה לו איזו חוויה שבהם בא הוא מרגיש שהרוח נושבת דרכו.
אתה רוצה לדבר קצת על למה אתה לא רוצה לקרוא לזה אלוהים?
לא, אני לא, לא, אני רוצה לקרוא לזה, לא רוצה לקרוא לזה אלוהים, כי כשאני קורא לזה אלוהים, אז מיד יש איזו הפרדה מסוימת. אני פה, ויש את האלוהים שבשמיים. בשפה שלי, אלוהים זה הכל. ואם זה אלוהים הכל, אז גם אני, בצניעותי, חלק מניצוץ מהאלוהות הגדולה, כמו שגם אתה. ובעצם כשאני מתקרב לאלוהים, או לאחד הגדול הזה, או לשורש הבריאה, אין סוף, אני אוהב את המושג הקבלי הזה, זה לא איזה משהו שהוא באמת נפרד ממני. וזה לא משהו שאני באמת נפרד ממנו. טוב שיהיה לו יראה וכבוד עליו, אבל החלוקה הזאת היא אני והאלוהות, היא יוצרת איזו דיכוטומיה.
Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable doctor trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply.
שאני חושב שהיא לא נכונה, אני חושב שהאלוהות עצמה מבחינתי היא כל הבריאה, ומבחינתי אני בכלל מסתכל על הבריאה הפוך, אני לא מסתכל על שמואל שרוצה להתקרב לאלוהים, זה איזו תנועה מסוימת שאני יכול לחשוב עליה, אלא אני מסתכל על הבריאה עצמה, או על האלוהות, או על השורש הבריאה אינסוף, שהוא בורא, והוא בורא כל הזמן, זה לא שהוא ברא פעם והפסיק לברוא, והוא ממשיך לברוא, ואיך הוא בורא את עצמו? הוא בורא את עצמו דרך כל הנבראים שלו. והוא בורא את עצמו דרכך, והוא עוד בורא את עצמו דרכי, והוא ברא את עצמו גם דרך משה. ככה שהעניין זה לא איך שמואל מתקרב לאלוהים, העניין המרכזי הוא איך שמואל מאפשר לאלוהים לברוא את עצמו דרכו. ואני חושב שהדוגמה של משה היא דוגמה נפלאה, כאילו משה לא חיפש את אלוהים, אלא נקרא בדרכו. וכשהוא נקרא בדרכו, אז זה לא אלוהים בא ואמר לו, בוא תתקרב אליו, נתן לך עכשיו חוויה, חבל על הזמן, אני משנה ומהפך את חייך. אלא הוא אמר לו, תשמע, אני יש לי איזה רצון מסוים, ואני צריך אותך למען הרצון הזה, אני צריך לברות עצמי דרכך, דרך הרצון הזה. זה מחשבה אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני לא קם בבוקר ושואל את עצמי איך אני מתקרב לאלוהים. לא, אין לי את השאלה הזאת. אני קם בבוקר ושואל, איך אני מאפשר לאלוהים לברות עצמו דרכי? איך אני לא מפריע לו?
מה אלוהים רוצה ממני בעצם?
בוודאי. לדוגמה, ממך אלוהים רוצה, אני לא יודע מה, שתעשה פודקאסט. אני לא צוחק.
כן, כן.
תחשוב, אתה מביא פה איזה אור, יש לך איזה רצון ליצירה, אבל כך וכך, אני לא יודע כמה אנשים שומעים את הפודקאסט הזה, אבל בוא נגיד ששומעים, אז דרך האור שקורן ממך, אתה מטיב עם אנשים, או מנסה להטיב עם אנשים, אתה לא עושה את הפודקאסט הזה סתם. אז אותו רגע מבחינתי דרמטי, זה לא שמשה רוצה להתקרב לאלוהים, ההפך, הוא מאפשר לאלוהים לברות עצמו דרכו, ובהתחלה הוא בכלל במדרגת הנפש שלו, ומבחינתי זו הדרמה הכי חזקה של משה. כי באותו הרגע היה לו קונפליקט. האלוהות הגדולה אמרה לו, אני צריכה אותך, לך למצרים חזרה, לך למצרים, פתח סוגריים, מקום שיש לך...
גזר דין מוות.
גזר דין מוות שמה, תחזור לשם, ו... ו... זה לא היה לו איזה רצון כזה, אתה יודע, זה לא היה איזה רצון שלו.
פתח סוגריים כפולים, גם לך לשחרר את בני ישראל, שמה לי ולהם בכלל.
נכון, הוא לא הכיר אותם.
זה לא כאילו אתה אומר לו, לך תשחרר את נכון, המשפחה שלך.
נכון, לגמרי, הוא גדל בכהונה מצרית.
כן.
והוא היה בן 80 דרך אגב, הוא לא היה בן 12-15, הוא... זה... 120 שנה הוא חי, אז 80 היה עד יציאת מצרים, ועוד 40, עד הר נבו. והוא בהכנעה, זאת אומרת, אני מסביר לאנשים, כשאתה באמת רוצה להתמסר לרוח, יכול להיות שהרוח תרצה ממך משהו שהוא לאו דווקא אתה מצפה לו, ואז אתה תצטרך להחליט איך אתה בוחר בחיים. איך אתם בוחרים בחיים, מי שמקשיב לנו? אתם בוחרים דרך השכל? אתם בוחרים דרך הרגש? אתם בוחרים דרך תחושה? אנשים יקראו לזה אינטואיציה. משה בחר דרך הרוח. הוא קיבל איזה קריאה מסוימת, והוא אמר, טוב, אני הולך איתה. אבל ליתר ביטחון, הוא ביקש ברכה. הוא אמר, אם ישאלו אותי, מי שלח אותי?
יהיה אשר יהיה.
מה אומר להם? אז אמר להם, כה תאמר להם, יהיה אשר יהיה. כה תאמר להם, יש לך אני אליכם.
שוב, שוב.
יש לך אני אליכם. עכשיו, אני בתוך חיי, אני כבר הולך בדרך הרוח 30 שנה. לא, בדרך הרוח אני הולך 37 שנה. אני מנחה כבר 30 שנה. ואני בחרתי את היה הזה כמורה שלי, כעמוד האש, כעמוד הענן. דרך זה אני עושה את הדרך הרוחנית שלי. שמבחינתי, להיה אשר היה, אלה יש 6 מדרגות. אם אתה רוצה, אני ארחיב קצת.
חופשי, כנס.
אני קודם כל קורא לזה, אני קורא לזה, קוד החניכה של משה. זה
רגע, בוא ניתן קונטקסט. משה בעצם שאל אותו, הוא שאל אותו, אבל הם לא יאמינו, הוא אמר לו, הם לא יאמינו לי.
הם ישאלו אותי, מי שלח אותי, מה אומר להם?
ואז הוא אמר להם, יהיה אשר יהיה.
הוא אמר להם, קוד תאמר להם, יהיה אשר יהיה, תאמר להם, יש לך, אני אליכם. זה הקונטקסט.
אוקיי.
שמבחינתי זה ברכה שהוא קיבל באותו רגע. כי אם אני לוקח את המילה, יהיה אשר יהיה, את המשפט, יהיה אשר יהיה, זה בעצם הדבר הראשון, זה אני מסכים להיות. עכשיו, זה נשמע מוזר לאנשים, אבל זה הסכמה. אפילו אתה עכשיו בשידור חי, יכול להיות מודע לעצמך, ולשאול את עצמך, כמה אני מסכים להיות פה? או אנחנו אומרים בתרבות שלנו...
כמה אני נוכח.
לא רק כמה אני נוכח, כמה אתה מסכים להיות אור. אנחנו רוצים להיות אור, זה הייעוד שלנו. אז כמה אור אתה מסכים להיות? כמה אור אני מסכים להיות? אני מוכן להיות מנורה ברחוב בלילה? אני מוכן להיות מגדלור בחוף, בחורף? אני מוכן לעמוד במרכז הבמה ולהגיד לאנשים, אוקיי, אני פה אור. כי זה הייעוד בסוף, אתה יודע, כאילו דיברנו מלא רגעים של משה, נדבר עליו אחר כך עוד.
זה הסמל שלו בעצם, האור.
כן, כשהוא יורד מראש ההר, מה כתוב עליו? קרן אור פניו, בעין.
שהוא יורד עם הלוחות.
כן, קרן אור פניו. אז כמה אור אני מסכים להיות? אז ההסכמה להיות זה תנועה פנימית, זה לא משהו שטריוויאלי. ובדרך כלל גם המערכת מאלפת אותנו, זאת אומרת, אם אנחנו מסכימים להיות, אז אל תשימו לי יותר מדי גבולות, ואל תגידו לי יותר מדי מה צריך, אלא תנו לי את הקרדיט הזה. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני, יש פה איזו הסכמה לעמוד מול הרוח, ולהגיד לרוח, היה אשר היה, כאילו אני מוכן להיות כל דבר, מה אתם צריכים? עכשיו זה נשמע כזה מצחיק כזה, אבל ככל שאני מעמיק, ואני עובד עם זה שנים, שנים על שנים, כל פעם אני מגלה בזה רבדים חדשים, שההסכמה להיות כל דבר אינה מבטיחה לי כלום. זה לא שעכשיו אני מסכים להיות כל דבר ואני אקבל הבטחה, חיים מאושרים, שפע, אהבה, זוגיות, מיניות וכו' וכו' וכו'. אלא אני מתמסר. ועכשיו נראה איזה ג'וב הרוח מציעה לי, כאילו.
מה צריך ממני?
בדיוק. ההסכמה להיות כל דבר היא לא הסכמה פשוטה. או יש בה התמסרות מלאה. נגיד אני בתוך חיי, בגלל שאני עובד על זה הרבה, אני כאילו אומר לרוח, אני מוכן להיות כל דבר, עם פתח סוגריים אחד. וזה פתח סוגריים שאני לא מוכן להתמסר אליו. שזה דוגמה, אם יבוא אליי הבורא ויגיד לי, קח את בנך, יחידך, יש לי ארבע, אז הוא לא יגיד לי, יחידך, וקח את בנך וכו וכו.
תעבור לאירופה.
לא תעבור לאירופה, ותעלה אותו לעולם. אז אני אגיד לו, בורא עולם, זה לא בתחום השיעורים שאני מסוגל...
אתה אומר, יש אחוז שאתה משאיר בחוץ בעצם?
כן, אין לי אמונה שם, אני לא אציית לזה. אני מודע לזה, הילדים שלי זה הדבר הכי יקר בחיים שלי, אני לא אעשה את זה.
ואתה חושב שמבחינת המסע הרוחני שלך, האחוז הזה שאתה משאיר בחוץ, זה משהו שמקביל אותך באיזושהי צורה?
יכול להיות, לא אכפת לי.
אתה אומר, הכל טוב, כאילו.
לא אכפת לי, כאילו, זה לא... אתה יודע, זה לא שאם אני אתמסר במאה אחוז, אז יש לי תעודת ביטוח שזה לא יקרה.
כן.
אלא אני אומר, זה מראש אני לא מוכן לעשות, כאילו. זה... התפקיד שלי זה לגדל את ידיי, עם תודה לאל כבר די גדולים כולם, שיהיו עצמאים, מאושרים, ולעזור להם ולתמוך בהם. ואברהם אבינו באמת כן הסכים לעבור את השיעור הזה, זה לא שיעור פשוט, כאילו. ועוד תחשוב, היה לו ילד אחד, כאילו.
כן. וחיכה לו הרבה זמן.
וחיכה לו הרבה זמן.
אז... הרבה לא מבינים, שואלים... אבל מה, אלוהים לא יודע מה קורה בליבו של אדם? מה, הוא לא יודע שהוא היה עושה את זה? ואני כזה תמיד, אלוהים ידע שהוא היה עושה את זה, אבל הוא רצה שגם אברהם ידע שהוא יכול לעשות את זה.
נכון, ברור, זה נקרא ניסיון. כאילו. אתה יודע, אנחנו מלא בחיים, מלא אנשים נגיד מצעירים דברים שהם רוצים, ואז נותנים להם ניסיונות. נגיד בן אדם אומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה לחיות עם לב פתוח. אז מה ישלחו לו? אוהב או אויב?
אויב.
ברור. כי אם רוצה עם לב פתוח, אז אתה אוהב, לא בעיה לאהוב בלב פתוח, כן. אבל נראה אותך נשאר בלב פתוח עם מישהו שעושה לך רע.
כן.
אז הרוח חושבת אחרת מאיתנו. אז הרגע הזה של יהיה אשר יהיה, אני מוכן להיות כל דבר. עכשיו אני אגיד עוד איזה דבר, כאילו אני בתוך חיי, אני עושה תיאטרון שנקרא תיאטרון שמאני. ובאחד מהפעמים שעשיתי, אז כאילו שיחקתי מה יהיה אשר יהיה הזה, וכזה דמיינתי שאני נשמה שיורדת לכדור הארץ, ומחלקים ג'ובים. אז שואלים אותי, מה אתה רוצה להיות? אמרתי, אני רוצה להיות משה. אז אומרים לי, לא, לא, זה כבר תפוס. מה אתה רוצה להיות? ארי הקדוש. לא, לא, זה גם תפוס. מה אתה עוד רוצה להיות? טוב, אני מוכן להיות ישועה, ישו. גם זה תפוס. אז אני אומר, מה?
מה נשאל?
כל התפקידים של הצדיקים תפוסים. אבל אתה אמרת, יהיה אשר יהיה. אתה יודע, אנשים גם מסבירים לי, אנשים בשביל להתעורר, הם צריכים דינים, כי אחרת הם לא מתעוררים, אין להם צם קצת סבל. אז אנחנו צריכים איזה כמה נבלים ורשעים. בוא תיקח איזה תפקיד כזה. עכשיו, אתה יודע, זה חוויה פנימית, זה לא איזה משהו מנטלי. אני עומד שמה, ואני מבין שאם אני אומר, יהיה אשר יהיה, אני באמת מוכן לשחק כל תפקיד. כי לפעמים התפקיד של ה-so-called רשעים במרכאות, מאיר המון אנשים. ואני אומר, אוקיי, זה במסגרת הגבולות שאני מוכן ללכת אל. זה לא שאני רוצה את זה, אבל אם זה מה שהרוח תגיד לי, יאללה, אני מוכן לשחק את זה.
גם היום?
גם היום.
כאילו היום אתה רואה את עצמך חוטא?
מה זה חוטא?
פוגע באנשים אחרים?
לא, פוגע לא. תראה. עוד פעם, בוא נחשוב רגע רוח, אוקיי? אתה אבא כבר?
לא.
אתה לא אבא. לא חשוב, יש לך ילד קטן. והוא שם, רוצה לשים את היד בשטקר, בחשמל. מה אתה תעשה? תזיז לו את היד.
כן.
הוא מבחינתו באותו הרגע נתת לו דין. היי, יש לי רצון, ואתה מנעת ממני את הרצון הזה. אז אתה אומר, מה פתאום? אני הצלתי אותו. אז אותו דבר, אם אתה רשע, אבל אתה לא רשע מתוך עצמך, אלא אתה מבין שאתה משחק איזה רשע בשביל הרוח, אז אתה מבין שאתה לא נותן מכה על היד לאנשים ומונע מהם משהו, אלא אתה בעצם מאיר אותם בעין, אתה עושה להם איזו טובה גדולה שהם צריכים להתעורר. או אני, בוא נעשה את זה יותר קונקרטי ופחות ציורי, למה לאנשים יש מחלות? ולפעמים מחלות קשות. כי אנשים לא מקשיבים. לפנימיות שלהם, ולרוח הגבוהה שלהם, והנשמה כאילו אומרת להם, קומו, קומו, והם לא קמים. קומו, קומו, לא קמים. קומו, קומו, לא קמים. בא עם דלי, שופכת אליהם מים קרים, סו-קולד מחלה, צרות, קשיים, אתגרים, וכו, וכו, וכו.
כן.
ואז הם מתעוררים יופי. כמה פעמים שמעת אנשים אומרים, וואו, המחלה הייתה הזאת נוראית, אבל היא הייתה מתנה, היא שינתה את החיים שלי.
יש אחד שהעביר את השיעור הזה.
מי?
איוב.
גם איוב, הוא הלך לקצוות, הוא קיבל את זה בקצוות.
הוא הלך לקצוות, אבל הקטע עם איוב, זה שהיה לו את השיחה עם החברים, ואז בסוף השיחה התעורר החבר הרביעי, שהיה שם כל השיחה ולא שמעו ממנו אליהו, והוא כאילו אמר, הוא אמר להם באיזושהי, החברים שלו אמרו לו, מה, בטוח יש חטאים בעברך, אם אלוהים מעניש אותך ככה. ואז אליהו הגיע והוא אמר להם, לא הבנתם, הוא לא מעניש אותו, הוא עושה את זה בשבילו.
נכון, בדיוק ככה. גם אתה יודע, אנחנו קצת מדלגים, אבל נעשה כזה...
זה פתיחת סוגריים אחת גדולה, אנחנו עדיין באשר יהיה.
כן, אנחנו עדיין באשר, אבל נגיד רגע, משה יורד מראש ההר. הלוחות הראשונים זה לא לוחות שהוא חצב, זה לוחות שהוא קיבל, מוכנים.
רגע, הוא עלה להר בפעם הראשונה,
כן.
בינתיים יש את חטא העגל למטה,
כן.
והוא בעצם לא חוצב את הלוחות, הוא מקבל אותם עזיז.
כן. אוקיי. דרך אגב, זה יפה להסביר לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו...
זה עכשיו פרשת השבוע, לא?
שיהיה להם סדר. משה עולה לראש ההר, זה שבועות, אבל נשאר 40 יום. מתי הוא יורד? הוא יורד בי"ז בתמוז, אחרי 40 יום. ואז...
בפעם הראשונה.
בפעם הראשונה, כן. יורד בי"ז בתמוז, ואז הוא רואה ומשבר את הלוחות, וצום י"ז בתמוז זה על, 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 על זה ששיבר את הלוחות. ואז יש כנגד 22 אותיות, 22 יום של צער, זה נקרא בין המצרים. מגיעים בואכה לי"ז, מגיעים לתת באב. תת באב זה הסוף של בין המצרים. ואז יש עוד 22 יום, התיקון על ה-22 יום האלה, ש... השיא שלהם זה טו באב, האהבה מרפא את ה-22 יום הראשונים, ואז מגיעים לאלף באלול. אז באלף באלול, משה עולה בפעם השנייה להר. ומתי הוא יורד?
יוד בתשרי.
ביוד בתשרי, יורד ביום כיפור.
כיפור. כן.
אז בעצם כל המעמד הר סיני הזה, זה משבועות ועד יום כיפור. ביום כיפור הוא יורד בפעם השנייה, עם הלוחות שהוא חצה, והוא יורד. אז בוא נחזור אל היהיה אשר יהיה. כאילו, עשינו קפיצות כאלה, אבל זה קפיצות מעניינות. אז זה הדבר הראשון הזה, זה להסכים להיות, והדבר השני זה להסכים להיות כל דבר. כאילו, זה כן. מאוד משמעותי. ואז יש עוד עניין יפה, שהוא הדבר השלישי. לקחו ותרגמו את התורה למעל 100 שפות. וכשאתה לוקח את התרגום האנגלית, לאנגלית בפרק הזה, אז לא מתרגמים הם את זה, I will be whatever I will be, אומרים, I am that I am. זה התרגום לאנגלית, אני מי שאני. אני חושב שזה הגאונות של, שאני מאוד אוהב בתרבות העברית.
של השפה העברית.
של השפה, אבל של התפיסה גם. כי המדרגה השנייה שלי יהיה אשר יהיה, זה אני מוכן להיות כל דבר. והמדרגה השלישית אומרת לך, אני מי שאני. אז אם אני מי שאני, אז זה לא אני מוכן להיות כל דבר, אני מי שאני. ואם אני מוכן להיות כל דבר, אז זה לא אני מי שאני. והתרבות שלנו, התרבות הקבלית, יש לה את היכולת תמיד לשים שני הופכים ביחד. והם תמיד רוצים ליצור את כל המכלול של התנועות בבריאה. נגיד, רצו, זה תנועה מלמטה למעלה. וההפוך שלה היא מלמעלה למטה. או אומרים לך, הכל צפוי, אבל הרשות היא נתונה. זה לא משפט שעובר לוגיקה.
כן.
אם הכל צפוי, אז הרשות לא נתונה, ואם הרשות נתונה, אז לא הכל צפוי. ואומרים לך, אבל הכל צפוי, והרשות נתונה. ופה אומרים לך, ביהיה אשר יהיה. אתה חייב להסכים להיות כל דבר, ובו זמנית תהיה מי שאתה. שזה שני דברים סותרים. אבל זה לא סותרים, הם משלימים זה את זה. זאת אומרת, אני גם בעל הרוח ומוכן להתמסר במלואי, וגם בו זמנית, וזה משהו שאני רוצה להדגיש לכל מאזין, אני מסכים להיות האותנטיות הנדירה שאני, שאין שני לה בכדור הארץ. הבריאה ברא את כולנו במגוון, לאף אחד אין אותו DNA.
אתה בעצם אומר ש... רק אם אני אהיה מוכן להתמסר ולהיות מה שכל דבר שיצטרכו ממני, רק אז אני אוכל להבין באמת מי אני?
לא, אני אומר ההפך. אני אומר, תעשה שתי תנועות.
במקביל.
במקביל. בו זמנית.
כן.
בו זמנית, תתמסר לרוח ותגיד, אני מוכן להיות הכל, ובו זמנית, אני מוכן להיות האותנטיות שאני.
שזה מין כזה פרדוקס שאתה חייב להחזיק ביחד. נכון. אין לו פתרון, אלא פשוט...
נכון.
אתה הולך איתו.
יש מלא כאלה, דרך אגב.
גם אצל אברהם.
הכי פופולרי זה נתינה וקבלה.
שוב, תסביר.
כמה אנשים נותנים כי הם רוצים לקבל?
כמה אנשים נותנים כי הם רוצים לקבל?
הרוב.
כולם.
הרוב.
כמעט.
הרוב.
חוץ מהצדיקים.
חוץ מהצדיקים, נכון. אז באים אומרים לך בקבלה, לא, 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 זה שתי תנועות שונות לגמרי. לתת, זה לתת. לקבל, זה לקבל. אז אם אתה רוצה לתת, אל תצפה לקבל כלום, אפילו לא תודה, כאילו. ואם אתה רוצה לקבל, אתה לא חייב שום דבר. אז זה שני תנועות שהן שונות לגמרי, אז הם אומרים לך, קודם כל תלמד לקבל. כי אין לך כלום. אז אם לא תקבל, מה תיתן? אבל אם כבר קיבלת מלמעלה, אז תן. תן, אבל בלי לקבל איזה, אתה יודע, יש את הרואה חשבון הזה שאומר, נתתי לו, והוא לא החזיר לי, והוא לא כתב לי, ושלחתי לו הודעה, והוא לא ענה לי, אנחנו כל הזמן עסוקים בראיית חשבון פנימית כזאת. לא, זה שתי תנועות הפוכות. אז מישהו אמר לי פעם, אז זה אומר 50% אני צריך ללמוד לתת ו-50% לקבל? אמרתי לו, לא, מה פתאום? 100% לתת ו-100% לקבל. 100% מסכים להיות כל דבר ו-100% אני מסכים להיות מי שאני. ומניח לבריאה להוציא ממני, אתה יודע, כמורה אחד הדברים שאני הכי נהנה מהם, זה לא ללמד אנשים, אלא להוציא מהאנשים את המיטב שלהם אל הפועל. זה נותן לי אושר גדול. כשאתה רואה את הפוטנציאל של הבן אדם ואתה עוזר לו, אתה כמו מושך את האור שלו החוצה. כי לכל אחד יש אור, אין היררכיה.
אפרופו משה.
כן, אפרופו.
ברגע שהוא נולד, ותראה עליו כי טוב.
כן, נכון.
שם בעצם כאילו נוצר האור.
נכון.
כשאתה נולד.
נכון, אבל כל אחד ככה. כן. בלי היררכיה. אתה יודע, השמש זורחת בבוקר. יש מישהו שמקבל יותר אור מאחר? לא. השמש לא באה ואומרת, הוא צדיק גמור, אני אתן לו הרבה שמש, הוא רשע גמור, אני לא אתן לו שמש בכלל.
זה קטע אבל של כלים, נכון? אנחנו סוטים פה קצת.
לא, לא סוטים, לא סוטים.
זה קטע של האור קיים, האור אינסופי, אבל ככל שהכלי שלי יהיה יותר חזק, אני אוכל לקבל יותר אור.
כן, כן, אבל אני לא דיברתי עליך ככלי, אני דיברתי על האור.
כן.
האור רוצה לתת לכולם את אותו דבר.
כן, האור שם, הוא אינסופי.
הוא אינסופי, כן. הוא רוצה לתת לכולנו את אותו דבר. אז אם אנחנו רוצים להיות כמו האור, כן? אז גם אני צריך לתת לכולם, לא לעשות איזו הבחנה מסוימת. כן, לא הבחנה ולא היררכיה. אז אני אומר את זה, כאילו, להסכים להיות האותנטיות שאני. אני אפילו הייתי יוצר את הפודקאסט לשנייה ומבקש מאנשים לחשוב ולגלות מה האותנטיות שהם, איזה אותנטיות נדירה הם קיבלו. לכל אחד יש את האותנטיות הזאת.
כשאתה אומר אותנטיות, אתה מתכוון בעצם לאור הפנימי?
לא, בואו נקרא לזה בשפה פנימית. איכות, מיומנות, אור פנימי. נגיד אחד, נגיד. לא נתברכתי להיות מוזיקאי לצערי. הייתי אוהב להיות מוזיקאי. אם הייתי יכול לבחור, הייתי רוצה. אבל לא, אני, אתה יודע, אני אלמד, למדתי קצת פסנתר, למדתי. זה לא האיכות שלי. יש מלא מוזיקאים שכדאי להקשיב להם לפני שהם מקשיבים לצרצור המוזיקה שאני אייצר. אז זה לא האותנטיות שלי, אני מצערי הרב. יש לי אותנטיות אחרת, אני חושב שהאותנטיות שלי קשורה יותר לעולם האורות, לרפואה, לדברים כאלה. ככל שאדם מזכך את האותנטיות שלו, מי מרוויח? הסביבה שלו.
העולם.
ברור. תחשוב שאתה תהיה באותנטיות הנדירה שלך, שנגיד היא יצירתיות. אוקיי, אז אתה מנסה עכשיו, מה שאתה עושה פה זה יצירה, או חקירה. אז אתה חוקר יוצר, נגיד. אז כשאתה מזכך עוד ועוד את החקירה ואת היצירה שלך, כל העולם מרוויח. אז כל אחד, נגיד, היה מזכך את האותנטיות שלו, מי היה מרוויח? כולנו. מה זה גמר תיקון? זה גמר תיקון, שכולם באורות שלהם.
כן.
ואז אנחנו כולנו באור, אין יותר צל. כי כשיש מספר אינסופי של אורות, אז כבר אין צל. כשיש אור אחד, יש צל. כשיש שני אורות, עדיין יש צל. אז היה אשר היה הזה, זה הברכה של משה, שהיא ברכה עמוקה, ואז יש עוד מדרגה 4-5, שלא נתעכב עליה הרבה, אבל יהיה איזה 21, גימטריה, שזה 21 תנועות מאלף ועטף. אלף זה אות הראשונה, המעבר הראשון זה לבית, אלף בית, המעבר השני זה בית ג', ככה יש 21 מעברים, שהם מאלף ועטף לברוא עולם. ו-21 מעברים מטף ועד אלף.
רגע, שוב, בוא נעשה עוד סדר. אתה אומר ש... מאלף עד תף יש 21 מעברים.
נכון.
כי מאלף עד בית זה 1, בית עד ג' זה 2, ג' עד ד' 3.
כן.
עכשיו זה בריאת העולם כי בראשית ברא אלוהים את.
נכון.
אז בעצם מה שהוא ברא זה את אלף עד תף, זה את האותיות.
נכון, נכון. יש לך ידע קבלי אתה. אתה מקובל. זה סוד קבלי, כן. בראשית ברא אלוהים את כל האותיות, מאלף ועד תף, את. ואז התנועה, היה השני, זה הפוך, כאילו.
זה הרצוב השוב.
זה הרצוב השוב, כן. כן. התנועה הראשונה זה דווקא שוב, כאילו בריאה. Mm. והתנועה השנייה יהיה מטף ועד א', זה שוב, כאילו, רצו, כאילו, לעלות למעלה. דרך אגב, השנה העברית מחולקת לשני חצאים, אתה יודע, מניסן ועד תשרי, זה מלמעלה למטה. איך אנחנו יודעים? מתחילה באביב, א', ב', מה אחרי זה? י' ב', כאילו, זה א', ב', האב של כל 12 החודשים. ואז אנחנו מגיעים לתשרי, מה אנחנו מתחילים? טף, שין, רש. Mm. חצי שנה, כשיש יותר אור, הרי יש חצי שנה שבה יש יותר אור, וחצי שנה שבה יש פחות אור מלילה. אז בחצי שנה שיש יותר אור מלילה, זה מלמעלה למטה, ובחצי שנה שיש פחות אור מלילה, זה מלמטה למעלה. ואז מה כל החגים? באנו חושך לגרש, ט"ו בשבט ניצנים, פורים מגלים את האסתר. כל החגים הם קשורים בלהביא עוד אור לתוך החושך. והמחזור הלוח העברי הוא גאוני. תעשה עליו פעם פודקאסט שלם עם מישהו. גאוני. יש לו ממש את סדר השנה במחזור עם המון המון עומק ורוח. אז יש פעמיים יהיה. אבל בוא נלך לחמישי כי הוא מעניין. וזה יהיה אשר יהיה אומרים בסוד אמת. אהיה אשר אהיה בסוד אמת. למה? כי אהיה פעמים אהיה, זה יוצא 441. מי שלא גימטריות, אהיה זה 21. 21 פעמים 21 נותן 441, גימטריה אמת.
אמת.
אמת. עכשיו, פה יש סוד גדול. המקובלים אומרים שפה יש סוד גדול, כי באמת שאתה אומר אהיה אשר אהיה, ואתה מוכן להיות שם, אז יש לך את הכוח לחיות את האמת שלך. וזה משהו שהוא מאוד משמעותי בחיים. אז אם אתה למדת קצת קבלה ועשר ספירות, אז בחסידות לכל ספירה יש גם שם פנימי. אז ספירת יסוד שהיא הספירה התשיעית, שהיא מזינה את העולם הזה, האיכות שלה היא אמת. אז הם אומרים בעצם, אם אתה לא חי את האמת שלך, שום דבר לא יכול לזרום אליך. האמת שלך לא חייבת להיות מוארת, נגיד. האמת שלי כרגע זה שאני כועס על מישהו, האמת שלי שלא בא לי לראות מישהו. אבל זה עדיין האמת שלי, ואני מחובר אליה. ממנה אני יכול לצמוח, כאילו, אני יכול לצמוח רק מהאמת שלי. ואז אומרים, אהיה אשר אהיה בסוד אמת. וכל זה, ואחרי זה יש עוד דבר אחד, שאהיה אשר אהיה, האשר, זה אושר בעצם, כאילו. אז כל זה, את כל הברכה הזאת, קיבל משה כשהוא יצא לדרך, ומבחינתי, זה כאילו, זה המדיטציה שלי, המזמור תפילה שלי, מנטרה, מי שמכיר
את המה.
אהיה אשר אהיה.
זה מפעל חייך.
זה המורה שלי, אני לא יודע אם זה מפעל חיי, זה לא המפעל שלי, אני לא המצאתי כלום. אז זה בוודאי לא מפעל חיי.
לחקור את זה.
ללכת עם זה, כי זה עוד ועוד להתמסר, ועוד ועוד להסכים, ועוד ועוד להיות, ובאמת עוד ועוד לפתוח את הידיים, ולראות איך הבריאה רוצה להיברה דרכי. ואני עושה עם זה דרך מופלאה, כאילו, ו... מבחינתי אני קורא לזה קוד החניכה של משה, שהוא...
זה מה שהוא הלך איתו בכיס לעבר בני ישראל.
בלב.
כן, זה מה שהיה לו בלב.
זה מה שהיה.
אם זה יצא לדרך בעצם.
זה מה שהוא שאל. מה יגידו? תן איזה משהו.
כן.
אז אמרו לו, כך, יהיה אשר יהיה. לקח, הלך איתו, ואיתו עשה את הדרך שלו.
אז מה השליחות שלו בעצם?
השליחות שלו?
כן.
אז פה אני אעשה הרחבה, אוקיי? כי... בעצם אנחנו מדברים על כדור הארץ, שיש בו מלא תרבויות, ולכל תרבות יש את הקטע הרוחני שלה. בוא נגיד שהכהנים כן בחוויה הגבוהה שלהם מבינים שהכל אחד בסוף, יש רק אלוהות אחת. אין באמת דואליות. הכל מתמקד באחדות. אבל זה משהו שהוא מאוד מופשט, ולהמונים קשה לתפוס אותו. אז מה היו עושים תרבויות? היו מציירים איזה פנתיאון, והיו אומרים, זאת אלה אחראית על הפוריות, זאת אלה אחראית על האהבה, זה אחראי על התעלות, זה אחראי על החוכמה, זה אחראי על חניכה. נגיד, ניקח את ידידינו במצרים, כן? שהיה להם פנתיאון רחב. אז היה להם אל לכל דבר. זה מאוד קונקרטי. אז נגיד, אם בן אדם רוצה פריון, אז הוא מתפלל לאיזיס. הוא רוצה מוזיקה ושמחה, מתפלל לחתחור. הוא רוצה התעלות, מתפלל לאוזיריס. הוא רוצה ללמוד ללכת בחושך, קורא לאנוביס. זה דברים קונקרטיים. ואז רצו לעשות משהו שהוא הרבה יותר מופשט. ואמרו, אוקיי, בוא ניקח קבוצה שמסוגלת לעבוד עם המופשט הזה, ונראה איזה קבוצה מוכנה לעבוד איתו. ובעצם בוחרים את שבט העברים.
אברהם.
אברהם היה ראשון, אבל אברהם, למה אברהם לא קיבל את עשרת הדיברות? כי עוד לא היה כלי, הוא היה לבד. כשמשה קיבל את התורה, כבר היה שבט. זה היה אחרת. היה מעגל שיכול לקבל את זה, ולא אדם בודד שיכול לקבל את זה.
אבל אתה אומר ש...
אז אדם הביא, אברהם הביא את הניצוץ הראשון.
הוא יצא לדרך.
הוא הביא את הניצוץ.
כן, אחד היה אברהם.
כן, זרע. זרע. כאילו בזרע יש לך אחר כך את כל האינפורמציה להמשך הדרך. אבל מי שהביא, מי שיצר את הכלי, זה משה.
אברהם אף פעם לא היה אמור להיות זה שמביא את התורה, בעצם.
לא, כי הוא היה לבד, הוא עוד לא יצר שבט. הוא היה צריך ליצור שבט. אז אברהם, יצחק, יעקב, יש לו כבר 12 בנים, פתאום נוצרו 12 שבטים, או 12 משפחות, או 12 חמולות, כל אחד יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה. ונוצר מעגל, אז יש כבר כלי.
אז ההבדל בין אברהם למשה זה שלמשה היה מאחוריו, היה לו למי להעביר את התורה.
נכון. נכון. ובעצם מי שעשה מהפכה תודעתית לאנשים, זה היה משה רבנו. הוא בא ואמר, עכשיו תקשיב, זה משהו שהוא כדאי להעמיק בו, ואנשים כדאי שיעמיקו בו. מה הוא בא ואומר לאנשים? תחשוב, אנשים כאילו, נמצאים למטה, רואים למעלה, חיזיון אור קולי. עננים, ברקים, רעמים, כאילו, קורה שם משהו על ראשו.
מדברים על רגע הברית עכשיו.
כן, על הרגע שהוא מקבל מעמד הר סיני.
כן.
ואז משה יורד, ומה הוא מביא לחבר'ה? הוא מביא, עשה, אל תעשה, הוא מביא אתיקה. הוא לא מביא עכשיו, אומרים, משה, איך היה? הוא לא מספר, תשמעו, היה חוויה מטורפת, הייתי באחדות, הגעתי לאושר מדהים, ראיתי את פני האלוהים, לא?
מביא חוק.
כן, מה אתה אומר? אנוכי אדוני אלוהיך, שתיים, אל תעשה אלוהים אחרים על פניי. זה די מדהים, כאילו, אתה יודע, הלו, כאילו, תספר משהו, היית שם. עכשיו, מה הוא בעצם בא ואומר? כאילו, אני אוהב להסתכל על עשרת הדיברות, כי הם... כאתיקה לחיים, שבאים, הוא בא משה ואומר, יקיריי, יש רק מקור אחד לכל החיים האלה, אך ורק מקור אחד, וכולנו מקבלים ממנו את החיים האלה. אני לא שומר הלכות, אבל אני מאמין בזה באמונה מלאה, אני חווה את זה באמונה מלאה, כאילו שאני משיל עצמי אין לי כלום, אומרים בקבלה, לית מה מיגר מכלום, אני רק מקבל מאותו מקור. אז זה הדבר הראשון שמשה אומר לאנשים, יקיריי, זה מה שאני בא לנו, יש רק מקור אחד לחיים. עכשיו תחשוב, מה הדיבר השני? הוא אומר להם, אל תעשה, אם יש רק אלוהים אחד, אז למה לבזבז עוד דיבר? הבנו שיש כבר רק אחד, למה אתה אומר, אל תעשה שתיים?
רגע, הראשון זה יש אחד, השני מה זה?
אל תעשה שניים.
אל תעשה אלוהים אחרים.
כן, okay. אל תעשה שניים. אבל אם אמרת לך שיש רק אחד, אז לא אספתי כלום. אני חוזר על דבריי, רק במילים אחרות, כאילו. אז איך בזבזו עוד דיבר שלם על אותו עניין? ואני חושב שזה משהו שהוא מדהים. כי יש פה הדגש, אומרים לך, יש רק מקור אחד. ויקירי, אל תתבלבל, אין עוד מקור. זה שתי דיברות שהן בעצם דיבר אחד, שיש להם, אני קורא לזה... פנימיות בתוך פנימיות, כאילו, זה, לשים לזה עוד ערך מוסף, שלהסכים באמת שאנחנו מקבלים מלמעלה חיים, וזה מדהים. למה זה מדהים, אם אני מקבל מלמעלה חיים? א', זה מפתח צניעות. אנחנו בתרבות של המון כוחי בעוצם ידי, אני ואני וקריירה וננצח ואני חזק יותר ואני אראה לאחרים. כולנו אותו דבר. מקבלים מלמעלה. אבל הבשורה השנייה היא, זה שאם אני מקבל מלמעלה, כמה אני יכול לקבל?
אין סוף.
אין סוף. זה ברכה. אתה יודע, יש לי תחביב בחיי, אני רץ מרתונים. מה אני עושה על קו הזינוק במרתון? אני יוצא מעיניים ומתפלל לרוח הגדולה, ואומר לה, עכשיו תביאי לי כוח, לרוץ את כל ה-22, את כל ה-42 קילומטר. אחרי זה, יש איזה בארץ, מי שעוקב כזה, הסורטים, יש שלושה מרתונים שהם די צמודים, אבל באחד, תל אביב וירושלים הם צמודים מאוד, הם בדרך כלל שבועיים או שלושה אחד אחרי השני. זה יצא שרצתי מרתון תל אביב, ואחרי שבועיים הלכתי לרוץ מרתון ירושלים. וקצת הייתי בספק אם אני לא מגזים. ואז עשיתי עוד פעם את התפילה הזאת לקבל כוח. והרוח בא ואמרה לי, מה אתה מודאג? כאילו... אמרתי לה, מה? אמרתי, עכשיו תעצום עיניים ותדמיין את כדור הארץ, מסתובב סביב עצמו, עצמתי עיניים ככה, אם אני מצולם, אני יוצא מעיניים. ועכשיו בשידור חי, אני מדמיין את כדור הארץ, מסתובב סביב עצמו, זה כוח מטורף. מטורף. כמה זמן כדור הארץ נח ועצר מלהסתובב סביב עצמו? אפילו לא פעם אחת. שינה קצב? לא. אז מה זה בשביל הרוח להזיז איזה גוף קטנצ'י כזה כמו שלי, 1.78 מ, 42 קילומטר, זה אפילו לא פוף. אז אמרו לי, תפסיק להיות מודאג, תהיה באמונה. נזיז אותך, אל תדאג. וזה הלך מצוין. אז אני אומר באמת, כאילו אנחנו רוצים לפתוח את הידיים ויכולים לקבל כוחות אדירים מהרוח. בשבילנו, למען תועלת הכלל, זה הנוסחה.
אבל איך זה מחובר לדיבר השני?
איך זה מחובר לדיבר השני? זה מחובר לדיבר הראשון והשני שהם אותו דיבר. זה שאני באמת בהכנעה מסוימת, שיש רק מקור אחד לחיים, ואני מקבל ממנו, ואין עוד מקור לחיים שאני יכול לקבל ממנו, אז אם אני בהכנעה ובהתמסרות אליו, ואני פותח את הידיים ומוכן לקבל, אז זה נותנים לי.
אתה אומר, אם היה עוד מקור, אז זה היה יכול לבלבל אותך? לא, לאיזה זה... מקור אתה פונה?
כן,
יכול. אז בעצם זה שיש אחד...
כן, יכולתי להגיד, עכשיו אני ממך ועכשיו אני ממך.
כי יש הרי את העניין הזה בתפילת שמה, שהוא אומר, אני, במילים שלי, תיזהר לא לעבוד אלוהים אחרים. ומשתמע בעצם מתוך זה שיש עוד אלוהים.
נכון, אבל יש הבדל, עוד פעם, צריך לנתק את הרמה התיאולוגית-פילוסופית של הדברים לתרמה המיתולוגית של הדברים. כי אפילו במצרים, כשהיה אין ספור פנתיאון של אלים, מעל כל אלה הם האמינו שיש אל אחד. שהוא רק מתגלם דרך האלים האחרים. עכשיו, אתה צריך להבין שהכהן מדבר לעמך. מי זה עמך? זה עיקרים. הם לא יודעים קרוא וכתוב באותה תקופה אפילו. אז העיקרים רואים מה יש בסביבה, הם רואים מקדש עם פנים, מבחינם זה עוד אלוהים. באנגלית יש מילה שנקראת God ויש מילה שנקראת deity, ישות אלוהית. אז כל הפנתיאון האלה הם יותר deities, הם לא אלוהים כמו שאנחנו משתמשים במילה, זה קצת מבלבל בדבר הזה. ועדיין יש לנו את זה, כאילו, אתה יודע, אני אגיד את חמשת הדיברות באתיקה של חיים, זה יש רק מקור אחד של חיים, אין עוד מקור אחר של חיים. הדיבר השלישי הוא, אל תיסע את חייך לשווא. איזה דיבר מפנע. אל תיסע את חייך לשווא. חיה, שיהיה לזה משמעות מסוימת.
זה? אל תיסע את חייך לשווא?
אל תיסע את שם אלוהים לשווא, כאילו. אל תיסע, אני אומר, אל תיסע את
חייך. אל תבזבז את החיים שלך?
כן, אל תבזבז את החיים שלך. לגמרי. זה בשפת עמך, אל תבזבז את החיים שלך. כן.
כאילו במאמר מוסגר.
במאמר מוסגר. ואחרי זה זכור את יום השבת לקדשו. זאת אומרת, זה תגיע למצב של מנוחה. תהיה במנוחה. אתה יודע, יש בשפה העברית, אני גולש מלא, אתה תיידק אותי. יש שבעה בנייני דקדוקים. מתחיל בפעל, אני פועל, ונגמר באופעל. כן? איזה בניין זה אופעל? באופעל אני לא עושה כלום. הכל מופעל. הכל כבר מושלם.
שזה השבת בעצם.
זה השבת, כאילו. אז אומרים לך בשפה העברית, יקירי, אתה צריך לשאוף למדרגה שבע. שאתה פועל, אבל אתה לא מוסיף שום דבר מעצמך, כאילו הכל כבר מושלם. ואתה רק צריך לתת לשלמות הזאת לנוע מתוכך ולהיברע. זה הדיבר הרביעי, מדרגת שבת. והחמישי זה, תכבד את המקור שנתן לך את החיים האלה, הגשמי. למען יאריכון ימיך, זה מילה יפה, למען יאריכון, כי קל נורא להתבלבל, כאילו, כשאומרים למען יאריכון ימיך, אז אנשים חושבים, אז אני חיה חיים ארוכים. לא, לא, זה לא הכוונה. זה לא הפשט של זה. אומרים, למען יאריכון ימיך, זאת אומרת שהיום שלך יהיה יותר ארוך. מה זה אומר? שיהיה לך יותר אור ופחות חושך. שיהיה לך יותר חיים ופחות מוות. זה איפה שיש לנו מוות, בוא נביא אליו חיים, אז החיים שלנו יהיו יותר ארוכים. אז כל יום אנחנו יכולים להאריך את היום שלנו, זאת אומרת את החיים שלנו. ותחשוב איזה יופי של חמש דיברות שהן אתיקה מדהימה של עשה, כאילו. ואחרי זה, זה חמש דיברות שהן, אל תעשה, שהן די דומות כולם, כאילו. אל תיקח חיים שלו שלך, אל תגנוב, אל תגנוב דברים שלו שלך, אל תחמוד, אל תהיה גרידי לדברים שלו שלך, וכו וכו, אל תשקר, כי בשקר אתה מנסה להשיג משהו, וכו 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 וכו. מבחינתי, האתיקה הזאת היא מנותקת מיהדות. היא אתיקה שנכונה לכל בן אדם בכל מקום בבריאה.
יש את הפסל של משה מחוץ לבית משפט עליון בארצות הברית.
כן, הוא נכון.
מחזיק את עשרת הדיברות.
נכונה לכל אדם. נכונה לכל אדם. אז אני אומר את זה כי זה...
זאת השליחות בעצם שלו?
לא, אז השליחות שלו, כמו שאמרתי, זה להפך את התודעה האנושית. ולהאמין, אני מדבר האנושית, באותו זמן, בני האדם באותה תקופה, אתה צריך להבין, רובם לא יודעים קרוא וכתוב, ולקחת אותם למצב שבו אין הרבה אלים, אלא הם מאמינים באל אחד מופשט, שאין לו צורה ואין לו גוף, הוא בעצם עושה מהפכה תודעתית לגמרי. זאת אומרת, עד היום רצית משהו, התפללת על האלה הזאת, לא, עכשיו אתה מתפלל... למופשט.
שזה בעצם מהפכה שאברהם התחיל, אפשר להגיד.
אברהם הביא את הזרע שלה, והוא לא עשה את המהפכה שלה.
זאת אומרת, כי הוא עדיין לא הביא את זה לעולם.
לא היה כלי שיקבל את זה, מה שאמרתי לך קודם. כן. העולם עדיין לא היה בשל לקבל את זה. הוא הביא את הזרע, ומשה יצר ממנו כלי. הוא אמר לשבת, אוקיי, בואו קחו את הכלי הזה, בואו קחו את עשרת דיברות האלה.
יש עוד משהו שהוא... אחד החידושים של היהדות, יש מלא חידושים, אבל אחד מהם זה באמת היו מלא אלילים הרי, נכון? כאילו כולם האמינו באלילים, כמו שאתה אומר, אל השמש, אל הירח, אל ה...
גם בארץ היו.
אל הגשם, כולם האמינו באלילים, וכל תופעה טבעית הסבירו דרך אלילות.
נכון.
ואז הגיע משה, ואז הגיע אברהם, ואז הגיע משה, והוא הוציא בעצם את אלוהים מהטבע, כי אלוהים הוא זה שיצר את הטבע.
נכון.
ועכשיו, ברגע שאלוהים מחוץ לטבע, אפשר סוף סוף להתחיל לחקור את הטבע. וזה היסודות של מה שהתפתח אחרי זה להיות המדע המודרני.
גם וגם סוג של אמונה שהטבע הוא אף פעם לא נגדי. אם בן אדם הוא בן אדם מאמין, אני בן אדם מאמין, גם... ברגעים הכי קשים, אני מאמין שהטבע, שהבריאה, שאלוהים הוא בעדי, הוא לא נגדי.
מה זה אמונה בשבילך?
אמונה זה לא משהו שאני יכול להסביר לך אותו במילים, כי אז זה כבר לא אמונה. אבל זה...
שאתה אומר שאתה אדם מאמין, אבל.
יש באנגלית שתי מילים. יש פייט וביליף. אז אני, כשאני אומר אמונה, אני מתייחס לפייט.
בחירה, כאילו. אני בוחר.
לא, פייט, אמונה, פה. סנטה פה, כאילו, בספרדית. זה משהו שהוא מעבר להכרה שלי. כי ברגע שהוא בתחום ההכרה שלי, אז הוא כבר לא אמונה, הוא מעל ההכרה שלי. ועדיין יש לי את היכולת, אתה יודע, זה האור הכי גבוה שיש. אין אור יותר גבוה ממנו. אתה רואה את משחק יפה של מותרגי? מה תראה משחק יפה של מילים? טוב, בשפה העברית, זה 17. דרך אגב, אמרת קודם, בראשית ברא אלוהים את, נכון? את השמיים ואת... הארץ, ראשי תיבות א', א', ו', א', בראשית ברא אלוהים, א', את השמיים ואת הארץ. זה כל זה, וזה 17. אז אומרים הקובלים, בראשית ברא אלוהים טוב. אני אוהב את זה. עכשיו נגיד, אם אני רואה טוב מול העיניים, זה פעם אחת. אני רואה טוב מאחורה, זה פעם שנייה. אני רואה טוב מצד שמאל, זה פעם שלישית. אני רואה טוב בימיני, זה פעם רביעית. אני רואה טוב למטה, ואני רואה טוב למעלה. אני רואה טוב בכל ששת הכיוונים. ארבע רוחות השמיים, מעלה ומטה. אני רואה רק טוב. שש פעמים 17. זה גימטריה אמונה. אז מה זה אמונה אולי? זה עיניים שמצליחות לראות רק טוב. איפה שאתה לא מסתכל, אתה רואה טוב. החושך הכי גדול, אתה עדיין רואה טוב.
לי זה נשמע כמו אמונה.
כן, אז אותו דבר, שש פעמים טוב, נותן אמונה, אז אולי זה אמונה.
אבל... רגע, שש פעמים טוב, זה 17 כפול 6, זה אמונה?
כן.
אשכרה.
שזה אמרתי לך, זה... אני עובד הרבה עם קודים וגימטריות כן. בחיי, אז שש פעמים 17 זה אמונה.
וואו. כי אם אתה שואל אותי מה זה אמונה, זה הידיעה או הבחירה לדעת שכל דבר שמגיע אליי, לא משנה איזה פטיש מגיע אליי כרגע, אני מחפש בו את הטוב. לא משנה מה זה.
אני מסכים איתך לגמרי.
לא משנה מה זה, זה טוב.
אבל עכשיו אני מדבר איתך על תודעה פנימית או תנועה פנימית. קודם כל אני איתך, אני גם חושב אותו, מרגיש, מאמין אותו דבר. אבל זה יותר מבחינתי, I believe. ואמונה זה I have faith, כאילו, אין לי מה להגיד לך על זה, I have faith, כאילו. וזה כוח מטורף שאפשר להתחבר אליו.
כן.
וחוץ מזה, מה שאתה אומר הוא מדויק לגמרי.
הכל טוב. אתה אומר טוב שש פעמים, זה באמת אומר שלא משנה מה, הכל טוב. זה... המציאות היא איתי.
אני לא אומר הכל טוב, אני מצליח לראות טוב. זה שני דברים שונים לגמרי.
מצליח לראות טוב. אני בוחר לראות טוב.
בוחר לראות טוב. כן. מצליח, לפעמים בוחר זה לא מספיק טוב.
אבל רגע, משה...
לפעמים אני בוחר ולא מצליח.
בוחר ולא מצליח.
כן, מה, אתה יודע, אתה מסתכל פה על השנה וחצי האחרונות, להתחיל להגיד שאני מצליח, זה יהירות.
כן. אתה אומר, אתה מנסה.
אני מנסה, כן, כן. לא תמיד מצליח. כן, כן. לפעמים ממש לא מצליח.
הוא עמד מול הסנה. אני חוזר רגע לשליחות. כן. יותר מעניינתי באמת, כאילו, בסופו של דבר, מה השליחות? כי אנחנו כזה מאוד בטוחים שהשליחות של משה הייתה לשחרר אותה ממצרים.
לא.
זהו, אז אני...
השליחות של משה זה לעשות מהפכה תודעתית לכל כדור הארץ, לא לשבט העברים. כל כדור הארץ הוא פותח שער לדרך רוחנית שהיא מופשטת לגמרי, ושהיא אומרת, יש רק כוח אחד בבריאה, רק מקור אחד חיים בבריאה, בואו נלך איתו. מאותו כוח אחר כך נולדים גם הנצרות, כאילו ישו לא רצה באמת להקים עוד דת, אבל זה יצא לו. ומוחמד גם הביא אמונה מונותאיסטית, אז הוא עושה מהפכה תודעתית. אם אתה רוצה מבחינתי, זה קפיצה קוונטית בימינו אנו, כמו שאנחנו קוראים לזה, בתודעה ובלב, ואומר לאנשים, מה עכשיו הכל אחרת? זה השליחות שלו. להוציא את שבט העברים, זה רק אם מישהו היה צריך לקבל את התודעה הזאת.
כן.
הם גם בעצם חלק מהעניין.
רגע, זה בעצם המאבק של משה בפרו, זה בעצם המאבק של אלוהים באלילות?
לא, אני יכול... תראה, מבחינתי המאבק של אלוהים לפרו טוב, זה מלא נושאים. מבחינתי השחרור של שבט העברים ממצרים, הוא המסע אל החופש. עכשיו, אני אתן לך את הראייה העברית שאנחנו עושים אותה, אנחנו אולי לא שמים לזה לב. אומרים לך, נגיד אתה תלך לפסיכולוג, אז הוא יגיד לך, אם אתה תעבוד על עצמך, אתה תהיה חופשי. זה מראה שכל אחד מקבל אותה. מה התרבות העברית באה ואומרת לך? לא, 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 זה הפוך. אתה בפסח, קודם כל יוצא לחופשי. אחרי שאתה יוצא לחופשי, עכשיו אתה יכול להתחיל לעבוד על עצמך. מה אתה עושה? סופר את העומר, עובד על המידות הפנימיות, 49 יום. אז קודם כל אתה צריך לצאת לחופש. בלי שתצא לחופש, אין מי שיעבוד על עצמו.
כן.
זה מהפכה בגישה. אז כל העניין הזה של פרעו, זה שבאמת אם אתה רוצה, או בוא ניקח את הדבר הזה, את הסמליות הזאת, כן? העניין המרכזי זה בסופו של דבר מעמד הר סיני, זה העניין המרכזי. או העניין המרכזי זה בסופו של דבר מעמד הר סיני, לתת אור ולהביא אותו למקום שבו יש ארץ עם ביטחון, ארץ מובטחת, הארץ שיש בה ביטחון. זה אומר יציבות על האדמה, כאילו בן אדם יכול לחיות בנחת עם האור שהוא קיבל. אבל זה מתחיל בוא נצא קודם כל לחופש, ויש לנו 10 מדרגות של חופש, זה סדנה שאני מעביר, 10 מדרגות של חופש, שהן קשורות ל-10 מכות מצרים. אחרי שאנחנו חופשיים, אנחנו הולכים לעשות עבודה נפשית, ספירת העומר, 49 יום, מי שמכיר מתחילים בחסד, עוברים לגבורה וכו וכו וכו, עובדים על המידות הפנימיות, או אם ניקח את מסע יציאת מצרים, מצוין, יצאת לחופשי, עכשיו אתה צריך לחצות את המים. מה זה המים? זה הנפש שלך. אתה צריך לחצות את הנפש שלך, כי אם לא תחצה את הנפש שלך, לא תוכל לעלות אחרי זה להר סיני. אז אתה קודם כל צריך לעשות עבודת נפש בשביל זה. איך אתה עושה אותה? רק אם תאמין בנס, אתה תוכל לעשות אותה. עוד פעם, גם פה אומרים לך, קטונו, כאילו, צריך להיות במדרגת אמונה בשביל לעשות עבודת נפש. אתה יודע, וגם הרי בקטע הזה, אם אתה אוהב להתעכב על יציאת מצרים, אז קודם חצו את המים ועברו, או קודם עברו ואחר כך נחצה הים. זה לא אותה, קודם נחצה הים ועברו, לא מעניין.
הייתה עבודה.
לא מעניין.
כן.
אבל אם קודם נכנסו למים, ואחר כך, זה המעניין, כאילו, והמסורת אומרת, קודם נכנסו למים, ואחרי זה המים נחצו. אז עוד פעם אומרים לך, אוקיי, עכשיו אתה חופשי, כנס למים, כנס לנפש שלך, תכיר את עצמך, תתאר את עצמך, תעבוד על המידות שלך. כנס! אחרי שתיכנס, ייפתח לך פתח.
למה אתה קורא עבודת נפש?
זה מאוד פשוט.
אותי זה שולח לעולם הבודהיסטי.
עבודת נפש זה עבודה על המידות הפנימיות, שהמטרה שלנו זה לזכך את הלב שלנו ולפתוח אותו, ועוד לזכך את הנפש שלנו, ועוד לפתוח את הלב, עד למדרגה שאנחנו מגיעים לאהבה וחמלה ללא תנאי לכל הברואים. בתוך זה אנחנו רוצים לזכך את הצניעות שלנו, את האמת שלנו, את התמימות שלנו, את הדעת שלנו, את החסד שלנו.
למה אתה קורא נפש?
נפש, אני קורא לכל המרכיב האמוציונלי-מנטלי של הבן אדם.
השיחה הפנימית?
גם השיחה הפנימית, זה לא חייב להיות רק פנימי. גם מה שאני מדבר איתך עכשיו יכול להיות חיצוני. אבל הנפש זה הרגשות שלי, זה המחשבות שלי, זה הפרדיגמות שלי, התבניות הפנימיות שלי, זה מה שיש לי ומה שאין לי, כאילו יש לי מקומות שאני מלא ויש מקומות שאני חסר, אז איך אני לא נותן לחסרים שלי להפעיל אותי, או אם תרצה בן אדם מפחד, או עצוב, או כועס, או יש מלא מה לעשות.
אני, כשאני חושב על השליחות של משה, אני ישר שולח אותי חזרה לסנה, שהוא אמר לו, לא יש דברים אנוכי. וזה מין רגע כזה שאתה מבין שהתנך צוחק עלינו קצת, כי אתה אומר, לא יש דברים אנוכי, ואז שלושה, בראשית, שמות, ויקרא, ואז שלושה ספרים אחרי זה, משה כותב את ספר דברים. נכון? כי זה הנאום האחרון, זה הנאום של משה.
כן, ספר... על פי המסורת, כן, משה כתב
כן, את ה... כן, על פי המסורת.
על פי המסורת.
אז בעצם, מלא איש דברים אנוכי, אתה כותב את ספר דברים, אז לי זה מרגיש שהסמל הזה, שבעצם אלוהים אומר לו, אם אתה רוצה להבין מה השליחות שלך, אתה תהיה חייב לעבור עמוק, עמוק, עמוק מתחת לטראומה שלך. ואז שם אתה תמצא אותה, כי הטראומה שלו הייתה הקטע הזה שהוא היה מגמגם. והשליחות שלו בסופו של דבר הייתה שהוא עמד מול העם ונתן את הנאום המפורסם. הוא הסביר להם איך מקימים חברת מופת.
אז אני חושב שהייתי שם את זה במילי, קודם כל זה יפה מאוד איך שאתה מדבר, אני אוהב את זה מאוד. אני בשפה שלי הייתי אומר, כן, אם אתה רוצה לעשות את השליחות שלך, אתה חייב לעשות את התיקון שלך. בלי התיקון שלך, אתה לא תצטרך, לא תוכל לעשות את השירות שלך. זה נכון לכל אדם, דרך אגב.
כן, משה הוא סמל בקטע הזה.
כן, הוא מורה. אתה צריך לעשות את התיקון שלך, בשביל שהשליחות, השירות שלך, נגיד, יצא לפועל, אצל כולם. אצל כולם. כל אחד צריך, לכן השאלה הזאת, מה התיקון שלי? כל בן אדם ששאל את עצמו, מה התיקון שלי? זה אחלה שאלה.
אבל מה זה אומר תיקון? נגיד, מה, אצל משה זה היה התיקון שלו? הדיבור?
אני חושב שאצל משה התיקון שלו היה הדיבור, ואני חושב שאצל משה התיקון שלו גם היה עוד ועוד ועוד לעבוד את הזולת, כי הוא, תחשוב, מי אינדיבידואליסט שהלך לבד למדבר, לקח איתו חבורה של דייקוטרים, כן? בדרך. תחשוב על החיים שלו, לא היה, אם אתה מדיין את חייו, זה לא איזה חיי עושר. זה היה לו חיים קשים, כאילו, סחב חבורה שכתרה כל הזמן, למה קחת אותנו, למה הוצאת אותנו היה, יותר טוב שמה וכו' 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 וכו'. אז אני חושב שגם מה שאמרת הוא מאוד יפה, שהתיקון שלו זה היה מ... אני לא יכול להתבטא להביא תורה או לתת נאום, וגם מחיי אינדיבידואל שחי את חייו לשירות מלא למען כל העם.
בגלל, כי אנחנו חיים פה בתוך תודעת קורבן כל כך עמוקה עוד היום, עוד היום. שאנחנו אשכרה בטוחים שאם תשאל, תקח בן אדם רנדומלי ותשאל אותו מה השליחות של משה, הוא יגיד לך, זה שהוא הוציא את בני ישראל ממצרים. בינתיים, לי זה מרגיש שהשליחות שלו היא הרגע שבו הוא נתן לעם את השליחות שלו.
נכון, זה מה שאמרנו כל הזמן עד עכשיו. הוא הביא אור לעם ואמר להם, עכשיו אתם, קחו. זה השליחות שלו. מבחינתי זה מהפכה תודעתית. זה לקחת קפוצה ולהגיד להם, עכשיו אתם תישאו אור אחר, שמדבר בשפה אחרת, שיותר מופשטת, ודרך זה תביאו רוח לעולם.
למשה זה, זה, זה יותר כאילו אינטואיטיבי לנו שהוא יכל לסחוב את האור הזה, אבל העם גם יכל לסחוב אותו?
אני חושב... זה רק, זה דיאגנוזה של שמואל שאול.
של?
של שמואל שאול. אין לי עליה חקירה מדעית, אבל אני מרגיש שהרגע הזה שבו משה ירד מהר סיני ואומר לשבט העברים, קחו עכשיו אתם, הוא רגע דרמטי. כי זה כמו שהם קיבלו, נגיד, משהו מזהב, שבעצם המשהו מזהב הזה אמורים להעביר אותו לכל העולם. אבל בגלל שהמדרגה הרגשית שלהם לא הייתה במדרגה של משה, אז הנטייה שלהם זה הייתה, אוקיי, בשביל לשמור אותו, אנחנו צריכים להבדיל את עצמנו מאחרים, על מנת שלא נפספס את זה. במקום שאם המדרגה הרגשית שלי גבוהה, אז ההפך, אני מדביק את האחרים בו, ומושך אותם עוד ועוד אליי.
ומשה לא ידע את זה?
אין לו שליטה על זה, אתה יודע. גם אתה, הנשמה שלך בחרה את הגוף הזה ואת הדרך הזאת, ועכשיו אתה צריך לבחור. אתה במדרגת הנפש עושה עבודה. אין איזה הבטחה מסוימת. זה כל דבר בחירה, כאילו. הנשמה מנסה, אין לה הבטחה להצליח.
אבל אתה אומר, הוא ירד עם, הוא ירד עם, עם הלוחות, וקרן אור פניו, נכון, אמרת.
בעין.
בעין, מה זה אומר?
אני חושב שמה שזה אומר, מבחינת שמואל שאול, כן. שאם תשאל אותי, סכם לי דרך רוחנית במשפט אחד, אז אני אגיד לך, דרך רוחנית מתחילה ב"יהיה אשר יהיה", והרחבנו מספיק, ומסתיימת במדרגת קרון אור פניו, בעין, כי בתרבות הרוחנית, א' זה מעבר מרוחניות לגשמיות. א' זה ברוחניות, ועין זה בגשמיות. כתבתי ספר שנקרא סוד האותיות. יש לי שני ספרים שכתבתי, אחד חניכה שמענית, אחד סוד האותיות. אז בסוד האותיות אני מראה את המסביר שם על המעבר מאלף לעין, שניתן דוגמה מאוד יפה. ושיש מלא מילים בשפה העברית, ושמנו שם רשימה ארוכה של זה, 70-80 מילים, שיש להם משמעות גם באלף וגם בעין, ושהאלף זה הרוחניות, והעין זה הגשמיות. עכשיו, איפה כל הידע הזה בקע מתוכי? זה לא משהו שלמדתי בחוץ. ישבנו בסיני, אחרי ליל סדר, שנת 96, זה היה מזמן. הייתה שם איזה בחורה ששרה, רבי עקיבא איש צנוע, היה רואה בין הרועים. זהו, איך שהיא שרה את זה, היה ברור לי שהוא היה רואה בין הרועים באלף. זאת אומרת, מכל אלה שידעו לראות, הוא ראה הכי טוב. ואז שהיא סיימה את השיר, אמרתי להם, בגשמיות הוא היה רואה, כן, הלך עם הדרים. מכל הרואים כנראה היה רואה הכי טוב. ברוחניות הוא היה רואה באלף. מכל אלה שראו, הוא ראה הכי טוב. ואז התחלנו לשחק עם זה, של מילים באלף, שיש להם גם משמעות בעין, אתה יודע, אני ואני זה מאוד...
מצאת 70?
מצאתי מעל 70. עושר ועושר. נביאה, נבואה ונביאה, מקור מים, ומלא מלא מלא.
למי הגעת עם התיאוריה הזאת הכי גבוה?
מה זאת אומרת למי
הגעת? למי הבן אדם שכאילו יכול לתת חותמת על התיאוריה הזאת.
דרך אגב, אחרי שנים שמעתי רב מסביר את אותו דבר.
אשכרה.
לגמרי.
הגיוני.
אז למה אנחנו אומרים את זה? כי משה זה לא שהוא הגיע למדרגה שהאור שלו באלף קרן, אלא האור שלו קרן, אבל הוא הצליח לחבר אותו לגשמיות שלו, והאור שלו בעין קרן.
אור הפנים.
אור הפנים. אור הפנים בעין. וזה אומר שהוא סיים את הדרך שלו. הוא גם הגיע למדרגה של אור באלף, וגם הצליח להוריד את זה לחייו הגשמיים, והאור שלו בעין קרן. ומבחינתי זה רגע...
אז בעצם הוא ירד ביד אחת עם לוחות הברית, יד שנייה עם האור.
לא, האור זהר ממנו, מה זה?
כן.
זהר, כל הגוף שלו זהר.
הוא ירד גם עם הלוחות וגם עם האור.
כן, נכון.
לא רק עם הלוחות.
הוא לא ירד גם עם האור, הוא היה אור. הוא היה אור. אנחנו חייבים להפסיק לעשות את ההפרדה הזאת, כאילו, הנשמה, כשהיא רוצה להתפתח, היא רוצה להתפתח במדרגת הוויה, היא רוצה להיות אור, לא לעשות אור, אין לעשות אור, אור כבר קיים. היא רוצה להיות אור. אז אני עכשיו שמואל שאול, אני בשידור חי, יכול רגע להיות מודע לעצמי, ואני יכול לשאול את עצמי, איזה אור אני קורן עכשיו, כאילו? איזה אור אני קורן עכשיו? בכל רגע בחיי אני יכול לשאול את עצמי, איזה אור אני קורן עכשיו? ויום אחד, אם אני אתקרב קצת למדרגת משה, אז יכול להיות שגם האור של הפנים שלי יקרון אור ממשי.
כאילו, אתה אומר שהוא הצליח, בעצם זה מחזיר אותי ליום שהוא נולד. שאמרה עליו ותראה עליו כי טוב, כי בפעם הראשונה שנאמר כי טוב בתורה זה שאלוהים ברא את האור.
נכון.
ובפעם הראשונה שאדם קיבל כי טוב זה כשמשה נולד.
נכון.
אז בעצם בכולנו יש את האור הזה, זה קודם כל.
נכון.
אבל אתה אומר שכדי להצליח להגיע למקום שבו קורן אור פניך, אז אתה בעצם חייב להסכים להעיר על כל החושך הפנימי.
נכון.
אתה צריך בעצם לקחת פנס.
אתה לא צריך להעיר על החושך הפנימי. אתה צריך להסכים להיות אור. ברגע שאתה... נגיד אני בא למערה. זה תרגיל שאני עושה עם אנשים. ואני יושב איתם במערה בחושך. אני לא מקרש את החושך. אני מדליק אור. מה קורה לחושך? אין כזה דבר חושך. אנחנו צריכים להבין שחושך זה חסר אור. כאילו, אני אגיד לך עכשיו, אומרי, תביא לי חושך. איך תביא לי חושך?
קטע שאתה אומר את זה.
אתה לא יכול להביא לי חושך. תגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, אז היא תישאר בחושך.
למדתי עכשיו על משהו מעניין, שאולי יש לך משהו להוסיף עליו, שמכת חושך זה מכה שמינית, נכון?
תשיעית.
תשיעית.
היא קשורה ל... הרי יש 10 מאמרות. ב-10 מאמרות ברא אלוהים את הבריאה. המאמר הראשון זה בראשית. המאמר השני זה ויהי אור, וכו וכו וכו. ואז יש 10 מכות מצרים שהן הפוכות בסדר שלהם ל-10 המאמרות. והמאמר התשיעי זה יהיה מכה, מכת מצרים התשיעית תהיה מכה על האמירה השנייה, זאת אומרת, ויהי אור, המכה היא חושך. המכה האחרונה זה מכת בכורות, אני מכה על ההתחלה, המאמר הראשון זה בראשית. סינכרוניזציה מלאה בין 10 האלה ל-10 האלה.
מה שאני שמעתי זה ש... כמו שאתה אומר, אי אפשר להביא חושך, אפשר רק להביא אור. אז כשהוא הביא, כשהוא עשה את מכת חושך, הוא בעצם הביא אור עצום שלמצרים לא היה כלים להכיל אותו, ושאין לך כלי להכיל אור, זה קארל יונג לימד אותנו, שהוא אמר, beware of the unearned wisdom. מכיר את הציטוט הזה שלו?
כן.
שאני חושב שהוא מדבר על זה, שאין לך כלי להכיל את האור, אז האור, אז זה מרגיש כאילו אתה בתוך חושך מאוד גדול.
נכון.
ולעברים היו כלים יותר חזקים להכיל את האור, וזה בעצם מכת חושך.
יפה מאוד, אתה, קירי, יש לך בין 70 פירושים לתורה, אתה צריך לכתוב את הפירוש שלך.
השבוע במקרה קראתי את זה איפשהו.
יפה מאוד, אני אוהב את המגוון הזה של הפירושים לכל דבר. אבל צריך להבין שאין חושך.
אין חושך, הוא יכול להביא אור רק, אין סופי.
נכון.
עכשיו השאלה מה הכלי, בעצם.
נכון, נכון, נכון. זה בעצם בשפה הקבלית, העבודה היא כל הזמן ליצור עוד ועוד כלים שיכולים לקרון עוד ועוד אור.
שהדרך ליצור כלים זה בעצם להבין שאתה, להפוך את הרצון לקבל לרצון לתת?
לא. יש 3 מדרגות ביצירת כלי, זה גם על פי שמואל שאול. הדבר הראשון, אם אני רוצה לפתח כלי, אני חייב שיהיה לי מגע עם האור. זאת אומרת, אני רוצה לפתח כלי לאהבה, אני חייב את טעם האהבה, אחרת על מה אני אבנה את הכלי. זאת אומרת שבשביל לפתח כלי, אני קודם כל צריך לחוות את האור שאני רוצה להיות אותו. וכמה שיותר. ואז ברגע שאני עושה את זה, אז לאט לאט אני מסביב לאור בונה כלי. שזה מדהים, כאילו אנשים חושבים שזה הפוך, אני קודם כל בונה כלי ואחרי זה מגיע האור. לא, הכלי נבנה רק על ידי זה שיש לי מגע חוזר ונשנה עם האור שאותו אני רוצה, נגיד אם אני רוצה להגיע לאהבה ללא תנאי, שזה הכי גבוה שיש, לא אני, כאילו זה גבוה מאוד.
זה משה נגיד.
נגיד, לאהבה ללא תנאי. אז אני צריך עוד אהבה, רגעים של אהבה ללא תנאי פה ושם ושם, עד שזה נשאר חלק ממני, זה נפך להיות ממני. ואז זה המדרגה הראשונה של כלי. אבל אז הכלי עוד לא מוכן. למה? כי זה הכלי כשהוא מלא. אחרי שהוא מלא, בשביל לבדוק שהוא יציב, אז האור צריך להסתלק. מה זה אומר? נגיד, בן אדם מתאהב, ויש לו אהבה והחיים שלו בשמחה. והוא מבסוט חלס. ואז הנשמה אומרת לו, טוב, אהבה, אתה עכשיו הסתדרת, יופי, סחתן, סחה. עכשיו בוא נראה אם אתה מסתדר בלי זה. אז לוקחים לו את האהבה, מה זה אומר, נגיד, הבת זוג שלו עוזבת אותו. ואז מה, יש לו חסר של אהבה. קודם הלב היה פתוח וקיבל אהבה. עכשיו המבחן זה אם הלב נשאר פתוח, גם כשאין אהבה, גם כשהכלי ריק. אז אם נגיד הוא מצליח לשמור על הלב פתוח, כשהכלי ריק, זה לא אומר שלא כואב לו, אני עוד פעם אומר שלא יתבלבלו אנשים. זה לא אומר שלא כואב לנו ולא עצוב לנו, וכו וכו וכו. זה אומר שלמרות הכאב ולמרות העצב, כוח החיים שלי והחיוניות שלי והרוח הפנימית שלי נשארים פתוחים.
אני יכול לשאת את זה.
כן, והלב שלי נשאר פתוח, אני לא מקבץ אותו. אז אם הצלחתי לשמור הלב פתוח במלאות, והצלחתי לשמור הלב פתוח ברקות, בחסר, אז מגיע השלב השלישי, שהלב שלי פתוח, ללא תנאי. אם מלא, הללויה, ואם לא מלא, גם הללויה. זה חיים טובים ככה. לא כל הזמן מלא, 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 מלא. זה לא.
זה בעצם התהליך של בניית הכלי.
כן. ואז הכלי, כשהוא באמת יציב ללא תנאי, אם הוא מלא או ריק, אז הוא עצמאי משל עצמו. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות בדרך, ורק נגיד שאותו כלי, אנחנו בונים אותו מלא פעמים. נגיד, יש לי אהבה בגודל מקדש, עכשיו יש לי אהבה בגודל ים. עכשיו יש לי אהבה בגודל אוקיינוס. כל זה, זה כל פעם.
מה הסיפור ש... בוא נגיע לסוף החיים של משה. מה הסיפור שם בסוף?
תלוי איך אתה רוצה לספר אותו.
לאן הוא נעלם?
אתה יודע, יש כאלה שאומרים שהנישו אותו. אני לא דוגל בזה. זה כן, לא הסיפור
שלי. נשמע מוזר. נכון, זה נשמע כזה...
כאילו, מה, אז פעם אחת היה עיקה בסלע וזהו, מה, בשביל זה עכשיו לא תכניס אותו, כאילו... לא, אני אומר שכשהוא הגיע להר נבו, נון בו, נון, כן. 50 שערי שמיים, אומרים ביהדות שמשה היחידי שעבר בשער ה-50. יש 50 שערי שמיים, אנחנו יכולים לעבור בספירת העומר ב-49. שער ה-50 זה רק משה עבר. איפה הוא עבר אותו? בהר נבו. איך אנחנו יודעים? נון בו. נון, השער ה-50 נמצא בו. אז הוא הגיע להר נבו, מבחינתי הוא פשוט סיים את השליחות שלו. או ברמה של בדיחות, אני אומר. אומר לחבר'ה, אחרי שני דורות, כאילו, שהוא הלך איתם במדבר, אתם רואים שם ממול, זה שמה, כאילו, מהר, 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 תלכו, אני נשאר פה, תבורכו, תבורכו. סיימתי. אני סיימתי את התפקיד שלי.
זה הרבה משקל על הכתפיים, זה מרגיש כמו אחריות מאוד גדולה, ובסופו של דבר אתה פשוט רוצה גם אולי מנוחה.
אני לא חושב שהוא רצה מנוחה, אני חושב, אתה יודע, זה... אם אתה מדבר באמת על שליחות והיא מעניינת אותך, או על ייעוד ושירות והוא מעניין אותך, אתה צריך גם להבין מתי תפקידך לרדת מהבמה, ולא רק לעלות על הבמה.
אתה צריך מחליף, קודם כל.
בוא לא נקרא לזה מחליף, בוא נקרא לזה יורש.
יורש.
הוא מחזיק לפיד, הוא מחזיק אור, הוא ממשיך דרך.
אז הוא מצא אותו.
כן, לא אותה מדרגה שלו, כאילו יהושע לא היה במדרגת
יהושע. אבל יהושע, אם אני לא טועה, זה הפעם האחרונה שבהם, שבו השבטים היו מאוחדים.
כן, תקשיב, זה בסך הכל סיפור שמסופר.
כן.
בתכלס, אני חושב, נחרוג לגמרי, גם לא ממה שמקובל עליך, כאילו, כי אני מחובר למשה אחרת קצת. כי מבחינתי, משה הביא אור חדש לעולם הזה. ובשביל שהאור הזה יישאר, אז הוא דאג להעביר אותו לחלק מהאנשים. היה לו צוות שהוא העביר אותו, איזה סוג מסוים של חניכה, על מנת שיוכל אחרי זה להמשיך.
שמניזם בעצם, לא?
לגמרי.
זה הגדרה.
כן. עכשיו, כתוב בתנך, עם משה, עם עם ישראל יצא ערב רב. כאן זה המיתוי כזה, ערב רב יצא, יצטרף. שבחוויה שלי, עכשיו זו חוויה שלי, היא לא כתובה, והיא אמת שלי, אני עניין אפילו משכנע מישהו שהיא נכונה.
כן.
משה הרי עבר חניכה של כהונה מצרית. והוא עבר לא סתם חניכה של כהונה מצרית, פחות או יותר בתקופה של אחנתון. יש כל מיני תיאוריות אם היה להם קשר. כי אחנתון היה פרעו שניסה לעשות מהפכה במצרים, פחות או יותר גם לאל אחד. ואז משה לפחות במעגלים של הכהונה המצרית, הכירו אותו מלא אנשים והעריכו אותו כמאסטר גדול. ומבחינתי, באמת שלי, הערב רב הזה שיצא עם שבט העברים... אנשים
שרצו ללמוד ממנו.
זה אנשים שרצו להמשיך לעשות איתו דרך. והלכו איתו, והיו מחוברים אליו.
איך אפשר בעצם לפרש את זה אחרת?
כל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה.
זה למה היה... שהם ייצאו איתו, כאילו? אם לא בשביל זה?
הם ייצאו איתו, כי... קודם כל הם ייצאו איתו כי המהפכה שאחנתון ניסה לעשות במצרים נכשלה, ואחנתון לא הצליח לעשות...
לא, אני אומר, איך יכול להיות שהם יצאו איתו שלא בשביל להמשיך את החניכה איתו?
כן, לא.
זה נשמע שזה...
כן, חלק ממנו, חלק מהצוות שלו.
כן.
אז מבחינתי יש רובד חברתי שמשה מעביר את המקל ליהושע, אבל ברובד אחר הוא מעביר את המקל גם לאנשים שיודעים להחזיק אור, את האור שהוא הביא. וזה רגע דרמטי בחייו של מאסטר. אתה צריך להבין, וזה אתה מבין, כי נראה לי שאתה ממש אינטליגנט. כי אתה יכול להבין, אני יכול להגיד לך מלא דברים שהם לבינה שלך שאתה תבין אותם. ואני יכול להגיד לך, תשמע, יש לי פה אור שעכשיו אני צריך שאתה תהיה האור הזה. זה לא משהו של בינה. זה אני מדליק נר מנר עכשיו, אני מדליק את הנר שלך למדרגה של ה... הוא ניסה להדליק את הנר שלו למדרגה שיקחו את האור שהוא הביא. לא את המילים. כי מה קורה אחרי שמורה גדול הולך? בגלל שאף אחד לא מצליח להיות באור שלו, אז מתחילים לעשות לזה פירושים. הוא התכוון לזה ככה. הוא התכוון לזה ככה.
זה לא במילים בכלל, אתה אומר.
מה?
זה לא במילים בכלל, זה האור.
זה לא במילים, זה האור. זה האור. אז נגיד, יש לך עכשיו נגיד, כלי זה כלי, ויש בו נוזל נגיד, ועכשיו אני רוצה להעביר את הנוזל הזה הלאה. את כל הכלי הגדול עם הנוזל הזה. אז מה אני צריך? אני צריך שלך יהיה את אותו כלי, ואת אותה יכולת קיבולת של נוזל, אחרת חלק מהנוזל ייפול החוצה, ואני כבר לא אצליח להעביר את כל האור שלי. אז כל מורה מנסה להעביר בלפית שלו, באור שלו, מישהו שיצליח לקבל את האור שלו. זה לאו דווקא העמך, זה בדרך כלל צוות, שהוא הצוות הרוחני של העם, שהוא מחזיק את האור בשביל העם. וגם זה הוא עשה. אז אני... מאוד התחברתי למשה דרך המקום הזה, כאילו, יש איזה...
מקום השומניסטי.
כן, בשנת 95, הייתי מסיני פעם ראשונה, חגגתי את ליל הסדר. אנחנו עוברים עכשיו לאגף האזוטרי של הפודקאסט.
מי שנשאר עד פה הוא, הוא שם, הוא שם.
ביום האחרון אמרתי להם, אנחנו עושים טקס קבורה. נכנסים ערומים לאדמה ומתכסים באפר. רק משאירים טיפה פה, באף. לנשום. ואני נכנסתי לאדמה, ואיך שאני יוצא מעיניים, אני רואה את עצמי הולך בדור המדבר. ואני רואה את עצמי חלק מהערב רב הזה. זה לא סתם שאני מזכיר אותו. שאני הייתי מצרי שרצה להמשיך את הדרך.
הם היו יותר רוחניים בטח מבני ישראל.
בני ישראל היו עבדים, ואלה כן. עברו חניכה רוחנית, אתה יודע, כן. זה לא יודע יותר טובים או פחות טובים. כל כן. אחד בא עם...
היה להם איזשהו ידע, פחות.
היה להם ידע, כן, כן. היה להם תרגול, כן. היה להם...
הייתה תרבות מאוד רוחנית במצרים.
לגמרי, מה
אולי זה? אולי לא של אל אחד, אבל עדיין.
מאוד רוחנית. אני עושה מלא מסעות למצרים.
עד היום.
כן, לצערי הרב, בשביעי באוקטובר הייתי במצרים.
בשביל אוקטובר? כן. איפה?
בלוקסור.
בפנים?
כן, במצרים.
וואלה.
שזה היה בסדר, בשמיני לאוקטובר היה פיגוע של קבוצה ישראלית נכון. באלכסנדריה, ואז זה כבר לא היה בסדר.
פחדת?
האנשים שלי מאוד פחדו.
היית עם קבוצה?
הייתי עם קבוצה. מאוד פחדו.
ואתה לא?
אתה יודע, אני הייתי יותר, בגלל שאני הייתי בתפקיד, לא הרשיתי לעצמי לדאוג, אלא להחזיק את כולם.
כן, היית צריך כאילו לעשות כאילו את האחד ועוד אחד.
לא אחד ועוד אחד, זה להגיד לאנשים, אוקיי, אנחנו...
היית צריך להיות אחראי להוציא אותם משם.
כן, נעשה כל מאמץ לצאת עכשיו במהירות האפשרית, וכשאתה בתפקיד הזה, אתה לא פנוי לעולם הרגשי שלך, אתה פנוי בשביל להיות בשביל אחרים.
עשיתי, אני עושה סדנאות ביפו, כתיבה. והייתה סדנה אחת, זה קרה כמה פעמים, שחטפנו אזעקות בזמן סדנה, אז יוצאים כולם והולכים, זה קצת רחוק, כאילו יש איזו הליכה, אז זה מין רגע כזה שכולם כזה בלחץ, ואתה מבוגר אחראי.
נכון.
אתה מבין? אז כאילו אתה, אז אתה לא, אתה לא בלחץ, זה בילט אין בתוך הרגע הזה.
הנה, ענית.
כן.
זה בילט אין, כאילו הרוח אומרת לך, אתה עכשיו בתפקיד, אתה בשביל האחרים עכשיו, אתה לא פנוי בשביל עצמך. ואז אתה שם, כאילו.
כן.
אבל זה לא היה רגע נעים, זה היה, גם אתה יודע, הימים הראשונים היו נוראים. קשוח היה, כן. אז אני כאילו חוזר ל-95, אני בתוך האדמה, ואני רואה את עצמי בדור המדבר, בערב רב, וזה היה פעם ראשונה שהרגשתי את השייכות שלי. יצאתי מהאדמה באופוריה.
וואלה.
הייתי אז בן 33.
33 זה גיל חשוב לגבר.
אני יודע. זה מה שהייתי, 33.
זה הגיל שישו מת.
כן, נכון.
כן, זה גיל חשוב בשביל גברים.
וזהו, ויצאתי מהאדמה, הרגשתי שאני מבין מי אני, ולמה אני שייך, ומה האדמה הטובה שלי.
ומה, זה היה המסעות שלך?
גם, כאילו, זה התרחב, מתרחב כל הזמן, אבל כן, הקפדתי לרדת כל שנה לליל סדר בהר סיני.
אתה כותב עכשיו?
אני כתבתי שני ספרים. שסייה, הוצאתי אותם לאור בשנה האחרונה.
עכשיו ממש?
אחד לפני שנתיים, אחד לפני שנה. לא, לא הבאתי, אתה רואה, אני לא טוב בשיווק וקידום.
כן. לא, רציתי בשבילי.
אין בעיה. כן, לא, אתה יודע, זה לא... כן, שני ספרים ממש טובים.
וואלה.
ואני משדר ברדיו מהות החיים. יש לי את הסדנאות שלי ואת הקורסים שאני מעביר, מסעות שאני עושה בארץ ובעולם.
וואלה.
כל מיני פיתוחים, תיאטרון שמני, רפואה שמנית. וזהו.
תשמע, עברנו פה מסע.
כן.
כן.
אז בוא נברך. נברך את כולם שיעשו כמה שיותר יהיה אשר יהיה. אבל בעיקר נברך את כולנו, גם אותנו, מי ייתן ונהיה במדרגת קורא נור פניו.
אמן.
להיות אור קורא, זה עיקר העניין.
אמן.
וכל יום אפשר לשאול איזה אור אנחנו קורנים עכשיו, ועוד ועוד ועוד. לעשות קצת כל פעם השתדלות.
כן.
להיות אור קורן, לא כעס, לא...
יאללה.
אתה יודע, כאילו אתה פה אמרת שאתה מקליט בפודקאסט שנקרא אחדות.
כן.
אז מה מאחד?
האור.
נכון, ובשפה העברית אהבה. אהבה ואחד זה אותה גימטריה.
וואלה.
אז אומרים לך, איפה שיש אחדות, יש אהבה, ואיפה שיש אהבה, יש אחדות.
כן.
אז במקום לראות כמה אחר שונה, ולהיות שיפוטי אליו, ואתה לא ככה, ובכלל, אני בגללך לא, לא, אני בגללך לא, שחררו את זה, זה לא נכון.
כן.
אלא להביא אהבה.
כן, זה פשוט עוד חלק מהאחד.
כן, עוד חלק. זה משהו שאני צריך אותו. אם זה קורה לי, אז אני עדיין צריך אותו.
כן.
אז...
אבל זה באמת מדרגה גבוהה, להבין את זה.
כן, אבל להשתדל, ממש חייבים להשתדל, כי אנחנו פה...
אני מרגיש אבל התעוררות, שתדע.
נקודה שאנחנו חייבים לעשות פה שלום.
אני מרגיש התעוררות חזקה.
התיקון שלנו זה לראות את האחר, ולא להתנסה עליו, אלא לתת מענה לצרכים שלו ולמה שהוא רוצה.
כן.
ונסיים בסיפורון על זה?
יאללה.
מספרים סיפור יהודי כזה, שאב ובן חיו בפולין, היה קר בחורף, והיה להם רק מעיל אחד. ואבא אמר, אני אבא, אתה הבן שלי, אתה צריך לתת לי כבוד, אני אקח את המעיל. והבן אמר, מה, אתה הבאת אותי לעולם, אתה צריך לדאוג לי, אני אקח את המעיל. ורבו, רבו, רבו, רבו. הלכו אל הרב, אמרו לו, תן פתרון. אז הוא אמר, תשמעו, אני אין לי פתרון. אבל אני אגיד לכם מה. תלכו לגבירי העירייה העשירים, ותבואו למשפט, תגידו להם שהם יחרצו את הדין. אבל אני מציע לכם לדבר הפוך. כשאתם שם, האבא יבוא ויגיד, אני גידלתי ילד אחד, ואני חייב לדאוג לו, ואני חייב לתת לו את המעיל. והילד יגיד הפוך, זה אבא שלי, ואני רוצה לכבד אותו, ואני חייב לתת לו את המעיל, ושכל אחד יריב על זה שהמעיל צריך להיות אצל האחר. ככה הם באו מול גבירי עשירי העירייה, וכל אחד באמת רב בשביל שהמעיל יהיה אצל האחר. ואז גבירי העירייה אמרו, אולי יש לנו פה שני אנשים צדיקים, חייבים לקנות להם עוד מעיל, שיהיה לכל אחד מעיל, קנו להם בכסף שיש להם עוד מעיל, אתה מבין? אז זה הרעיון, תהיה עסוק בטוב של האחר, ושהטוב של האחר יהיה עסוק בטוב שלך, זה קרוב לבבות. תעשה את זה פעם פודקאסט שלם על התנועה הזאת, זה חשוב מאוד, אמן.
אמן.
אז תודה רבה שהבאת אותי,
רבה.
אני לא יודע אם הרחנו בדיבור, אבל מי שהגיע עד לפה, תודה רבה.
מגיעים, אנשים מגיעים.
כן?
כן. באהבה, תודה רבה.